זאת אומרת שהדאגה הפנימית של אותם אנשים היא המלכות. הם כל הזמן דואגים למלא את העולם הזה מהחוויה האלוהית, ולכן הקדוש ברוך הוא משתמש בהם, והם יודעים את התשוקה במרכאות האינסופית להתחבר לעולם הזה ולהתגלות בו. ועליהם נאמר, אשרי כל חוכי לו. אשרי כל מי שמחכים לו, למדבב, שייכות, אבל גם למדבב 36. למדבב בגמטריה לטין ושיטה הוו. ולכן לו, אשרי כל חוכי לו, 36, בגמטריה 36. והקשה שם המערשה ממה שמובא במסכת חולין, בגמרא אחרת, דף צדיק ב'. כלומר, בסוכה מ"ה כתוב 36 צדיקים. במסכת חולין כתוב שיש מ"ה צדיקים שהעולם מתקיים עליהם. אז תחליט, או 36 או 45. ומאי מתוקמה, כן? מניין מ"ה צדיקים. יש לומר, דעתם בצדיקים במעשים בעל מטעמה. ואחד חכמים בעיון מושכלים כמהיר. כשמל. במילים אחרות, הצדיקים שמדבר עליהם המערשה במסכת חולין, הוא אומר שזה בעצם עניין של צדיקים שהם צדיקים של מעשה. כלומר, צדיקים יותר נמוכים בקומתם, שהם מעשיים יותר, לא נמוכים באיכות, כן? אבל נמוכים בקומה, וכאן, במה שאמרנו לפני כן, במסכת סוכה, זה חכמים בעיון. כלומר, חכמים בעיון, חכמים פנימיים, חכמים שהם מכוונים יותר, גם אם עשייתם אינה נראית בפועל. אז עכשיו אנחנו ניגשים לזוהר. מן חלק ליבה, מי גרם שהעין בית צדיקים יהיו נחלקים? ורק למדבר צדיקים יהיו בארץ ישראל? איך קרה? אנחנו חוזרים לזוהר שהיה לפני, שיש לנו 36 צדיקים בארץ ישראל ו36 צדיקים לבר מארץ ישראל. על זה נאמר, אתם זוכרים, חלק ליבם, כן? כי ליבם בגמטריה זה 72, כלומר חלק ליבם, חלקו את ה-72 לשניים, יוצא 36 בארץ ישראל, 36 בחו"ל. אז הוא אומר, אומן חלק ליבן, מי גרם שהעין בית האלה ייפרדו לשני חלקים, ורק למדבר צדיקים יהיו בארץ ישראל? אז הוא אומר, עונה הזוהר הקדוש, ואמר, שאור וחמץ, דעינון ערב רב. כלומר, השאור והחמץ, מה זה שאור וחמץ? זה בעצם כל מה שמנפח, כן, האגו, כל מה שנותן הרגשת מציאות עצמית. מנותקת כביכול מהבורא, וזה כוחו של הערב רב, שהוא חז ושלום מכניס לעולם כאילו העולם הזה חי לבדו. הם שאור וחמץ הרומזים על זון דקליפה, זה נקרא זון דקליפה, מעבר לבניין של הקדושה יש בניין אחר שהוא זון דקליפה, זכר ונקבה של הקליפה, שמהם יצאו הערב רב, והם גרמו את הגלות. קודם כל גלות מחשבתית, גלות פנימית של מציאות כאילו מנותקת מדבר השם. כאילו הם חיים מעצמם. כאילו שיש מציאות שהיא לא דרך השם בעולם. ולכן הם גרמו את הגלות על ידי שמערבים את הרע בטוב. עכשיו למה זה עוד יותר מסובך? כי זה לא רע לבד, זה רע שמעורבב בטוב. כלומר, גם כשאתה שומע, כשאתה מקשיב להם, כשאתה מנסה לראות מה הם אומרים, יש חלקים של טוב בפנים. כי הרי אי אפשר לחיות רע טוטלי, זה לא קיים. תמיד יש ניצוץ אלוהי בתוך דבר. אז הם משתמשים בניצוץ הזה, ואז אנשים נופלים בפח. אז לא רק שיש רע בטוב, גם בטוב ההוא, שבתוך הרע יש רע. זאת אומרת שהבירור שלך, גם אם אתה חושב שסיימת את הבירור, חילקת, לא. גם במה שהוצאת יש עדיין רע. זאת אומרת, זה כל כך מחובר ומשולב אחד בתוך השני, שאתה ממש בעץ הדעת טוב ורע, ורע, לא טוב או רע. כן? יש פה דיוק מאוד גדול, שבכל דבר אתה עד אין סוף מברר, ויש עוד רע בתוך הטוב, ובתוך הטוב יש עוד רע, וברע יש בטוב, וכו'. והערבוב הזה זה גלות נוראית. ורזה דמילתא וסוד הדבר נרמז במה שכתוב ויהי מבדיל בין מים למים. מה זה ויהי מבדיל? על מי נאמר ויהי מבדיל? על הרקיע, נכון? באיזה יום זה בשבוע? הבריאה? ביום השני, נכון?
כן.
יהי רקיע בתוך המים ויהי מבדיל. מה זה ויהי? לא ויהי. זה לא בעבר, הוא תמיד יהיה מבדיל בין מים למים, בין מים
עליונים
לבין מים של העולם הזה, של הנהרות והימים. הרקיע הזה, אתם זוכרים? מי נמצא באמצעו? חיה. היה אחת עומדת באמצע הרקיע, וישראל שמע, וחקוק על מצחה ישראל. זאת אומרת שיש כאן הבדלה שהיא עתידית, שהיא נמשכת. זה כמו הווה מתמשך. שלעתיד לבוא יבדיל הקדוש ברוך הוא בין ישראל, שהם בחינת מים עליונים וקדושים, ובין הערב רב שהם מים תחתונים ומים זדונים. זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא משתמש אפילו בישראל כדי לחבר את העולמות, מצד שני הוא משתמש בישראל כדי להיות מובדלים בין חלק עליון לבין חלק תחתון. מים של קדושה ומים של זדון. דעליו יתמר, אני רק רוצה שתבינו מה אני מנסה לומר לכם פה, שכל דבר שמחבר באותו זמן הוא גם מבדיל, נכון? אנחנו תמיד אפשר לראות את הדברים ככה. אנשים אומרים כמה ימים מפרידים בין פסח לשבועות. אבל אתה יכול להגיד גם כמה ימים מקשרים בין פסח לשבועות. מה הדיסטנס בינך לבין אשתך? מה הדיסטנס בינך לבין עצמך? או כמה אתה מקשר בינך לבין עצמך? זה סולם. הסולם מצד אחד הוא מראה שיש רווח בין שני הקומות. מצד שני הוא גם מחבר, הוא בונה שלבים. לכן עליהם נאמר, אך ביום הראשון, שהוא ערב פסח, תשביטו שאור מבתיכם. לכן בערב הראשון של פסח, לפני שנכנסים לפסח, לפני שרוצים לחוות גאולה. מי שרוצה להשתחרר מגלות כלשהי, כן, מה הוא צריך לעשות? תשביטו שאור מבתיכם. מה זה תשביטו שאור מבתיכם? צריך להתנתק מהשאור הזה שנמצא בתוכך. יש מצבים בחיים שאנחנו חושבים שהם בלתי ניתנים לפתרון. ויש סוד גדול. הסוד הוא כמו שיוצאים מחדר. אם אני יוצא עכשיו מהחדר הזה, ואני חוזר אחר כך לחדר הזה, הכל השתנה. למה? כי יצאתי. יצאתי ונשארתי בחוץ רבע שעה, חזרתי לחדר עם רוח אחרת, עם ראייה אחרת של המציאות, עם זווית תפיסה אחרת, ולכן מבחינתי הכל השתנה. למה אני מתכוון? לכך שכשרוצים לבנות משהו במערכת שלנו, לפעמים צריך לברוח מהמערכת לכמה זמן, כדי לחזור אליה בכוחות מחודשים. ולכן גם אם מצב לא טוב לך בחיים, צא מהמצב הזה לכמה דקות וחזור אליו. אדם שלא מצליח למשל שידוך, הוא יותר מדי בפוקליזציה של הדבר הזה, אז העניין זה צא מהחדר הזה, תפסיק לחשוב על זה. ברגע שתפסיק לחשוב על זה, הדבר הזה עוד יותר יתפוס, והוא יבוא בצורה נכונה. אבל עצם זה שאתה ממשיך במערכת אחת ולא נותן רווח, אז אם משהו תקוע, זה תקוע לעולם. אז צא מהעניין ותחזור אליו. ואז אתה תזכור מה כל התנאים במערכת ומה תקע אותך. זה נקרא להשביט את השיעור. בסדר? עכשיו, מבתיכם, זה לא סתם מהבתים, אלא מהבטים שלכם. הרי אתם בעולם של בית. אנחנו כולנו בעולם של בית, בעולם של רבים, של ריבוי, בעולם של פרטים, של התפרטות. כל העולם הזה מלא פרטים, מיליארדים של מיליארדים של פרטים. כל עוד ואתה לא משביט את השיעור, כן? ואת החמץ, כן? מהבית הזה, מהמדרגה של הבית, אתה לא יכול להיכנס למדרגה של האלף, שהיא גאולה, פסח. ודרשו חז"ל במסכת פסחים דף ה, אך חלק, פירוש ערב פסח, נחלק לשני חלקים. חצי הראשון של היום מותר באכילת חמץ, נכון? עד שעה רביעית, ובחצי השני אסור, ושורפים את החמץ בתחילת שש. וכן יחלק ויבדיל הקדוש ברוך הוא בין ישראל לערב רב, שהם זרע עמלק בערב הגאולה. כי זה ערב פסח, במובן כללי יותר. כמו שבערב פסח, עד ערב פסח יש חמץ בעולם, עד ערב הגאולה הגדולה, עד יום הגאולה. ביום הגאולה עצמה, היום יתחלק לחציו שיש עדיין את החמץ, לבין חלק שכבר שורפים אותו. זאת אומרת שתשימו לב, זה סוד גדול. אנחנו לא מתכוננים, למרות שיש מצווה ללמוד על עניין החג והלכות החג חודש ימים, מה שקורה במציאות זה שהגאולה לא מתחילה בפועל, אלא באותו יום שהיא מתחילה. זאת אומרת שהגאולה הממשית מתממשת ברגעים האחרונים, עד סוף הגלות. ושם דווקא יש איזה מין ריבוי כזה, כי הרי אוכלים כאילו בחברה חמץ באותו יום. ואחרי זה שורפים את הכל. יש איזה מין פרדוקס באותו יום. אז זה הערב רב וזה רע מלא. שעור וחמץ. והקדוש ברוך הוא ישרוף וימחה אותם. כן. מה קורה כששורפים? הטבע משתנה של אותו עניין. נכון? זאת אומרת שאנחנו בעצם מבררים דרך השריפה, והשריפה עצמה של אותו דבר היא נעשית בפנים, רק שאנחנו עושים פועל דמיוני בחוץ. אני לא סתם זורק חתיכות של לחם בחוץ כמו איזה משוגע מביא חבילות וסכין. זה הלחם הפנימי. אני מסתכל על הלחם החיצוני שבוער, שנשרף, ואני שורף מבפנים. זה אותו דבר. ואומאה דהתמחון ביד י' ד' ונשבש קדוש ברוך הוא שימחה אותם ביד. אנחנו, זה נקרא י' ד' גם כן, כי הרי זה י' ד' לחודש. והקדוש ברוך הוא מוכה אותם בי' ד', כלומר ביד. מה זאת אומרת ביד? בעולם העשייה. כמו שכתוב, כי יד על כס יד. זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא משתמש בי' ד' וגם ביד כדי למחות את זרע עמלק. הרי המחייה שלו קשורה ליד, כי יד על כס יד מלחמה לשם בעמלק. לא כתוב כי מחשבת הבורא, כוונות, המחייה היא נעשית בידיים. עכשיו, הידיים זה לא סתם יד, אלא זה בעצם כל הפרקים שאיתם אנחנו צריכים לעבוד. במניין י' ד' פרקים. יש י"ד פרקים שדרכם אנחנו מסוגלים ועוזרים לקדוש ברוך הוא למחות את המלך. עכשיו, המחייה היא כפולה, נכון? יש מחייה למעלה ויש מחייה למטה. הקדוש ברוך הוא אומר לנו תמחה, והוא אומר אמחה. אז בעצם זה יד ויד. כלומר, יד ויד זה פעמיים 14, זה כ"ח, זה כוח. כוח מעשה יגיד לעמו. זאת אומרת שעם ישראל, על ידי השילוב הזה בין ידו התחתונה לבין יד השם העליונה, מוחה את זכר המלאק ביד, ביוד א' בחודש ניסן. ופירש רש"י, ידו של קודשא בריחו הוא רמה להישבע בכיסאו. כשהקדוש ברוך הוא מרים את ידו, זה כמו שאנחנו מרימים יד, אני נשבע, נכון? אז מאיפה זה באה התכונה הזאת, להרים יד ולומר אני נשבע? זה בגלל שהקדוש ברוך הוא, כשהוא נשבע כביכול, הוא מרים את ידו. מה זה מרים את ידו? הוא מרומם את עולם העשייה. כמו שאנחנו נוטלים ידיים, אנחנו מרימים את הידיים, מגביהים את הידיים, כמו בברכת כהנים, נושאים כפיים. שאין שמו שלם ואין כיסאו שלם עד שימחה שמו של המלאק. זאת אומרת שהמלאק הוא כמו מסך, כן, ענן, שמונע מהגילוי של הקדושה בעולם הזה. והצדיקים, מה הם עושים? כל יום הם רואים פני שכינה. ואמרנו שיש 36 כאלה. ולכן 36 הם המוחים. כלומר, כמה זה 36? זה 6 בעצם. הבניין היסודי הוא 6, נכון? לכן במילה בראשית, כמה אותיות יש? 6. זאת אומרת שזה בעצם, הכל התחיל עם השש. הכל מסוגל עם השש. אבל השש הוא לא 6 לבדו. הוא 6 פעמיים. שהרי יש בית ראשית.
הוא בריבוע.
זאת אומרת, אם אני כותב את המילה בראשית, כן? יש לי בעצם 6 פה, שזה בארמית, וברא בעברית. זאת אומרת, יש לי בעצם שתי בחינות במילה בראשית. פעמיים ראשית. כלומר, יש לי שתי אפשרויות לראות את כל מה שאני הולך לעשות בעולמי. אחת גבוהה, ואחת נמוכה. הנמוכה היא התורה שאנחנו מכירים עד היום. תורת ההלכה, תורת הגמרא, המשנה, הלימוד שלנו. והתורה הפנימית יותר, היא תורה שאנחנו בעצם שכחנו אותה. זו תורה שבעצם ניתנה לנו מן העליונים, ולא הצלחנו להפנים אותה בעולמנו. ולכן כל מה שאנחנו בונים היום, עד היום, זה בעצם רק תורה אחת משתי התורות של בראשית. עד שתבוא תורתו של משיח. ומה אומרים לנו חז"ל בהבדל בין תורתנו של היום לתורת משיח? תורת היום, תורת של היום, היא הבל. כלומר, היא אפילו לא קיימת, היא לא עולה בשביל כלום לעומת תורתו של משיח. כל מה שלמדנו עד היום, גם הזוהר, זה אוויר ביחס למה שהמשיח הולך לגלות. עכשיו, בשביל זה צריך לזכור בכלל שאנחנו צריכים את זה. יש אנשים שלא זוכרים. למה הדבר דומה? למרגל. כן, מרגל, יש לו חיים. ואומרים לו, עכשיו אתה מהיום משנה את החיים שלך. אתה הולך לגור בארץ אחרת. המקצוע שלך הוא כבר לא המקצוע, יש לך מקצוע חדש. כיסוי. אתה מדבר עכשיו שפה אחרת, ואתה תעשה, תתחתן עם אישה אחרת, אפילו תביא ילדים, למרות שהוא נשוי. מה קורה למרגל הזה? הוא הולך ושתי אפשרויות. או שהוא מאבד את הזהות של עצמו, או שכל רגע הוא זוכר שיש לו אישה ויש לו זהות אחרת, אמיתית. מה קרה לנו? אנחנו כמו מרגלים שירדו לעולם הזה. הבעיה שלנו זה ששכחנו מה באנו לעשות. כלומר, הכיסוי הפך להיות מציאות. כבר לא יודעים מה אנחנו עושים. ולכן, זה חולי. זה כמו שחקן, קולנוע, שמרוב שהוא משחק את הדמות, הדמות הפכה להיות שלו. יש אנשים שחולים מזה. זה מה שקרה לנו עם התורה של היום. לכן אנחנו לא מסוגלים בכלל להבין שיש תורה אחרת. אז אני רק ממחיש לכם מה יקרה לכמה אנשים כשהתורה הזאת יתגלה. הם יפלו מגבוה. כי הם לא מסוגלים לעזוב את מה שהם למדו עד היום. קשה יהיה להם לעזוב. וחכמים מזהירים אותנו. כל המצוות בטלות, החזיר יהיה כשר. אז אני רק מחכה להוא שיגיד איך החזיר כשר, ותראו איך יפלו עליו כולם. ושמותר לאכול בשר וחלב. במדרגה מסוימת. אנשים לא יבינו את זה היום. קשה יהיה להעביר את המסרים האלה. אבל זאת התורה הפנימית. זאת תורתו של משיח. זה לא התורה שגילית עד היום. ואתה צריך להתרגל למחשבה לפני שאתה מתחיל בכלל לעסוק בה. וזה העניין של מחיית המלאק. מחיית המלאק זה לא רק מחיית מה שבחוץ. אני אגלה לכם סוד שכתוב בספרים קדושים ופנימיים מאוד. כשיוסף אומר לאחיו, הוציאו כל איש מעלי. כן, תסלקו אל כל האנשים שיש בחדר, אני רוצה להתגלות לאחיי. מה כתוב שם? מי זה יוסף? הקדוש ברוך הוא. מי זה האחים? בני ישראל. כשהקדוש ברוך הוא יתגלה לבני ישראל, הוא יוציא את כל מי שמפריע לו מהחדר. ומה כתוב שם? מי זה? החכמים שהתרגלו לתורה הישנה ולא מסוגלים לעבור לתורה החדשה. הם יהיו בעצם, יהפכו להיות?
מצרים.
לא.
מצרים.
מונעים, מפריעים, וצריך יהיה לסלק. מה זו? זאת אומרת שצריך פה להבין, ולכן מה אומר הזוהר באותו מקום, קצת לאחר, שמי זה יהיה הערב רב? דווקא הגדולים שבדור האחרון. דאינון ארבע עשרה יומי דפיסחה. אז מה זה כל ההתקדת?
רק מלבד
הגילוי עצמה. כן.
אבל אותו רגע, אין אופן, זה לא שהם יפיעו לפני זה ליוסף...
לא, זה השלב, זה השלב. נכון, נכון, נכון. לכן אני אומר, בשלב הזה, מי שלא יהיה בגמישות הזאת, הוא לא יוכל לעזוב, לשחרר.
רגע,
אבל לא שהיום יכולים לראות אותם,
נכון,
אותם אלה. נכון. לא מסתירים היום.
לא, אני מלכים את אותם היסטוריה, זה אותם אנשים שמחו את יוסף, לא?
לא. בני ישראל מחו את יוסף.
כן, אנחנו...
ויהודה שמחר את יוסף. אם יוסף זה כביכול הקדוש ברוך הוא וזה כנסת ישראל ואלו מכריעו לאלו, אז אלו מחו אותו.
יש בזה הרבה דברים. אני רק רציתי לפתוח שער קטן שתבינו, אתם מבינים שאני קצת בסייעתא דשמיא מנסה להכשיר למדרגה חדשה מאוד שמתחילה להתגלות. בסדר? אבל זה לאט לאט, בשלבים.
אתה אמרת שצריכים להתגלות.
נכון.
בשעה השישית. השריפה הזאת של השישית בדיוק מסתדר עם כל מה שאתה אומר פה.
נכון.
כן. אם אתה לא שורף.
נכון.
ואתה לא מבין שאתה שורף.
נכון, בדיוק. לכן יש את העניין הזה של מחיית המלאק, וצריך להבין מה זה המלאק. כבר דרשנו שהתכונה של המלאק זה מי שבעצם בא לחסל את הבחינה שנקראת עם. כלומר, מי שבעצם הפך את התורה לפרטיות, ויצא מהמושג של עם. ולכן דרשו חז"ל בגמרא, למה נקרא שמו עמלק? בגלל שבא ללוק את העם. זאת אומרת, ללקק את דם ישראל, זאת אומרת, לחסל את הבחינה, את המושג עם, ולבנות רק על המושג הפרטי. דאינון ארבע עשרה יומי דפסחא, שהם בי"ד ניסן, שהוא היום שבו מקריבים את קורבן הפסח. אז מה עושים באותו יום? גם שורפים את החמץ, וגם מקריבים קורבן פסח. כל זה לפני הפסח עצמו. בסדר? לפני הערב, בוא נגיד. לקיימה לקיים מה שכתוב, קיימה צאתך מארץ מצרים, הראינו נפלאות. במילים אחרות, רומז לנו הזוהר הקדוש, שתהליך הגאולה יהיה מאוד דומה וקרוב לעניין הזה. באותו יום יהיה חיסול של עמלק, הקרבת קורבן פסח, ובאותו יום בעצם תתגלה הגאולה ויתחילו לצאת. שזה יהיה בעצם לילה. כלומר, היציאה הראשונה מהגלות היא בחינת לילה. והיציאה הממשית היא בפסוק האחר שאומר בעצם היום הזה. אז תחליט, מתי הם יצאו ממצרים, בלילה או ביום? אז יש שתי יציאות, אומרים לנו חכמים. יציאה שהיא בלילה, זאת אומרת יציאה שלא רואים אותה. שאנשים יגידו עוד לא יצאנו. ולא יבינו שיצאנו. ויציאה שהיא בעצם היום, אז אומרים, עכשיו כן. זה לא שלב קודם. זה אותה גאולה, זה כבר גאולה, ואנשים יגידו, זה לא שלב קודם, זה שלב גאולי כבר. ולכן, הראינו נפלאות, זה דבר שהוא פלא. מה זה פלא? שהוא בעצם משלב דבר והיפוכו. שמי שלא יהיה בגמישות שדיברתי עליה קודם ועוד יותר מזה, הוא לא יוכל להשתחרר. וכאן מה היו המצרים? סגנון החיים שהיה לו עד עכשיו. הוא לא יוכל לצאת מהסגנון חיים, אפילו הדתי, שהיה לו עד עכשיו. הוא לא יוכל להתחדש.
זה לא פשוט, זה לא קל.
נכון, זה לא קל. ויציאת מצרים זה לא רק לצאת מהרע, זה להפוך לטוב יותר. בסדר? מה, סליחה, לא שמעתי.
לא, יש לצאת ממצרים ולהוציא את המצרים שבתוכנו.
זה לא קל ברגע שהדברים לא ברורים, אבל ברגע שבא בן אדם אומר שהדברים ברורים...
כן, אבל זה לא ברור, הדבר הזה, ועכשיו פה החידוש השני, הדברים לא יהיו שכליים. שכליים. התורה החדשה, מאיתי תצא, היא תהיה תורה של חיים, תורה של... לא הבנה מהשכל, אלא אינסטינקט. זה יהפוך להיות בעצם אתה. זה ברור מאליו. זאת אומרת, הגוף והנשמה ביחד, נחיה את הדבר הזה כמו שחתול לא שואל את עצמו מה זה להיות חתול. הוא פשוט חי.
זה עץ
החיים.
זה התורה של אבותינו.
זה התורה היסודית הפנימית, לפני שהיא בעצם... התרחקה במרכאות, ועכשיו צריך לשלב אותה. אתם מבינים למה פרקי אבות מחובר עם פרקי רבות או רבנים? הרי פרקי אבות זה התורה הזאת. למה היא מתחילה במשה קיבל תורה בסיני? הרי היית צריך להגיד לי אם זה פרקי אבות. אברהם קיבל תורה משני מלאכים. אלא שהתורה של משה רבנו צריך לחבר אותה לתורה הזאת של האבות. ואסור להפריד ביניהם. זה השביל. זאת אומרת, איך מסתיים הנביא האחרון? מלאכי? זכרו תורת משה אבי. כלומר, זה יהיה תורה של נבואה, אבל אתה צריך לעגן את זה בתורת משה אבי. פירוש, כמו שאז חטאו... סליחה, שחטו את הצון, שהוא היה העבודה זרה של מצרים ביהודה בניסן. יש משהו לשחוט, בוא נגיד ככה. בסדר? יש משהו להכשיר כשאתה נכנס לגאולה. פה הגאולה זה רמז, זה פסח. אתה צריך להכשיר משהו, אתה צריך לשחוט מישהו לפני הגאולה. והיה זה נקמה למצרים. זה לא פשוט הדבר הזה, יש אנשים שלא יהיו מסוגלים לשחוט את הצון, כי הם יגידו מה, אתה מבקש ממני בעצם לעזוב את כל מה שבניתי? כל התורה שהייתה לי עד היום, זהו? זה הבל, אתה אומר לי, בפני תורתו של משיח? תשובה כן. אז איך אני עושה? אתה לא מסוגל להקריב את זה? אז אתה תשמור על הרמה הזאת. כן לעתיד לבוא, תהיה נקמת ומחיית עמלק בי"ד בניסן. בסדר? כלומר, בי"ד לחודש הראשון. ביד א', ביד של האחדות האלוהית. בשכר אך ביום הראשון תשביטו שהוא בי"ד ניסן. עכשיו, איך קוראים ליום הראשון? י"ד. נכון? Yeah. שהרי נאמר, אך ביום הראשון תשביטו. שאור מבתיכם. עכשיו, מה זה היום הראשון? י"ד. וניסן עצמו הוא החודש הראשון. אז בעצם זה בראשון לראשון. למרות שאנחנו כבר בי"ד לחודש. אתם מבינים כמה גמיש צריך להיות? כלומר, מתי מתחילים החיים? בגאולה. בגאולה.
זה לא
יכול לעומר. לא. לא. עוד לא. לא מדברים על העומר. העומר זה מוצאי. זאת אומרת שזה בעצם זמן שהוא מעבר לזמן. איך י"ד יכול להיות אחד? נכון? זה יד שהוא א'. בחודש הראשון. אז באלף לאלף, באלף אלף, אתה תראה שקוף. יזכו להחריט את זרעו של עמלק, של עשיו, שהם העמלקים. ודע שבעה יומי דפסחא דגלותא קדמאה, וזה שבעה ימים של החג, הפסח, שעשו ישראל, כשיצאו מן הגלות. כמה ימים זה בעצם החג הזה, חג הגאולה? שבעה ימים. זאת אומרת שאנחנו נצליח לחיות שבעה ימים של חג. מה זה לחיות שבעה ימים של גאולה?
זה עולם שלם.
יפה. זה מציאות שלמה. כלומר, כל מנגנון הטבע, כל מערכת הטבע הבנויה על המספר שבע, תהפוך להיות יום שכולו שבת. זה מה שזה אומר.
צריכים להגיע לשמונה.
נכון. נחיה את השמונה בתוך השבע הזה.
שהחנוכה יהיה בפסח.
מה? אז יפה, אז הרבה דברים כן עתידים להשתנות חוץ מחנוכה ופורים. אבל מה זה חנוכה ופורים? היסוד הפנימי של חנוכה ופורים, התכונה של חנוכה ופורים, שזה אומר לא החג עצמו כמו שאנחנו חוגגים אותו היום, אלא עצם זה שאנחנו משתתפים, זה חנוכה ופורים. בפסח לא השתתפתי בגאולה שלי. בפורים השתתפתי, בחנוכה עוד יותר השתתפתי. זה מה שנקרא שהכל התבטל חוץ מזה. אני מתרגם לכם את זה במילים עבריות מודרניות. החג האחרון של ההיסטוריה יהיה חג שכולו במלחמה אנושית.
יום עצמאות שלם.
כן. משהו כזה. זאת אומרת שהסגנון, התכונה תהיה ניסים לא גלויים ממש, אלא מחוסים בתוך הטבע, ודווקא בזה אתה תכיר בשם ואתה תגיד הלל, למרות שאתה עשית. אתם מבינים איזה תרגיל זה? הרי אם זה הכל אני עשיתי, למה אני אומר הלל?
זה הפסח העתידי.
זה הפסח העתידי. זה הפסח העתידי. זאת אומרת, אני אומר הלל לשם על דבר שאני עשיתי. אלא? למה? כי אני מאמין שהקדוש ברוך הוא היה בעשייתי. כי כל מה שאני עושה, השם מצליח בידי.
אז זה לא המציאות שמשתנה, זה התפיסה של...
נכון, נכון. נכון. דרך אגב, זה תורת הגוונטים. והתפיסה שלך שגורמת לניסוי להיות אחר. ושבעה יומי דפסחא דגלותא בתראה, ושבעה ימים של חג הפסח שיעשו אחר שיצאו מן הגלות האחרונה, גלות האחרון, כי גם לעתיד לבוא יהיו שבעה ימים, חג הפסח ואכילת מצה. הדא דכתיב זה שכתוב חג שבעת ימים מצות יאכל, כן? מדלג כתיב, סליחה, מדלג כתיב תאכלו אלא יאכל, כאילו פסיבי. מה זה מצות יאכל?
עתיד.
בסדר, אז אתה יכול להגיד תאכלו, גם עתיד. אלא יאכל מעצמו. פה זה הדיוק. יאכל שהוא לשון עתיד, אבל לא רק עתיד. פה הוא תרגם את זה ככה, כן? אני לא מתרגם ככה, פה זה התרגום של הרב, זה לא הזוהר. אלא יאחל כאילו לבדו. פשוט מאוד זה יהיה בצורה פנימית כל כך, ודאית כל כך, שזה יאחל. אני לא אבקש ממך לאכול אותו, הוא יאחל. כן, כן, הוא חיבר ביניהם.
לא, הוא אומר, זה
עשיו ועמלק.
אין מצב שעמלק בתוכנו,
נכון. דרך אגב, הרב קוק אומר משהו חשוב על העניין הזה. הוא אומר, תפסיקו לחשוב שהערב רב זה סתם מהם. הוא מדבר על עמלק, על עשיו. כלומר, לא לפחד, כן? על אירופה. על אמריקה. משמע שגם לעתיד לבוא יש שבעת ימים חג הפסח ואכילת מצה. כמובן, במובן הפנימי של הדבר. לא נצטרך לומר לך תאכל. זה יהיה אחל.
אתה חייב להאמין.
כן, כן, זה אמונה ודאית כל כך. כי הרי מה זה אמונה? זה לחיות את הדבר הזה. כן, לאמן אותו. אז המצה תהפוך להיות בעצם לחם חוקך באותו זמן. כלומר, הלחם הבסיסי, התכונה של המצה, איך אני תופס את הלחם כמו מצה. אמר, עם הענבה הנצרכת, הנדרשת. שלא שתעקר יציאת מצרים ממקומה, נכון? כמו שכתוב במסכת ברכות י' ב'. הרי, האם דורשים יציאת מצרים לעתיד לבוא? אז יש מחלוקת בגמרא. האם יציאת מצרים, אנחנו נזכיר אותה כמו שאנחנו מזכירים היום. אז אומרים לנו חכמים, לסיכום, לא שתעקר יציאת מצרים, אלא שתהא שעבוד מלכויות עיקר, ויציאת מצרים תפל. כלומר, מה אנחנו נזכיר בהגדה של פסח מחר? שעבוד מלכויות, שהשתחררנו מאומות העולם. זהו, שחזרנו לארצנו, שאנחנו בעצם עצמאים. זה מה שהחכמים אומרים בגמרא. ואנחנו לא נחגוג את חג הפסח אם יצאנו ממצרים, כאילו בעבר. כי אנשים לא מבינים מה זה אומר.
לכתוב הגדה החדשה.
יפה. כמו שכבר כתבו כמה אגדות חדשות. אני לא מדבר על היום. ההגדה של פסח לפני שיצאנו ממצרים, הייתה הגדה של פסח או לא? הרי עוד לא יצאנו ממצרים, אבל הייתה הגדה של פסח? יפה. ארמי עובד אבי. זאת הגדה הראשונה שהייתה. כמה שורות יש? שורה אחת. כלומר, אני חושב שלפני זה הייתה הגדה שלמה. אבל כשיצאנו ממצרים, מה עשינו עם ההגדה השלמה הזאת? צמצמנו אותה לשורה אחת, בשביל לתת מקום ליציאה החדשה. אותו דבר נעשה עכשיו. נצמצם את כל ההגדה שלנו היום לשתי, שתיים, שלוש שורות. ואחרי זה נדבר על מה? על קיבוץ גלויות, על כל מה שקרה עכשיו. בדור שלנו. מי שלא מבין את זה, מי שלא תופס, זה דברי חז"ל, זה לא, אנחנו לא ממציאים כלום. הרי זה פסוקים של הנביא. לא יאמר עוד חי השם אשר הוציא אתכם מארץ מצרים. אלא? חי השם אשר הוציא אתכם מארץ צפון, מכל הצפון, מכל הגויים. מה אתם רוצים יותר מזה? זה דיבורו של הקדוש ברוך הוא, זה הנביא. אז אנחנו צריכים תפיסה מחודשת של כל המציאות. לא לפחד, רבותיי. זה לא בגלל שאנחנו חושבים ככה שאנחנו עוזבים את התורה. זה מה שמנסים לשדר לכם. שהתפיסה הזאת היא תפיסה יותר מדי מודרנית כזאת, חילונית, כן? לאומית. איפה התורה בכל זה? לא. לא. כמו ששאל אותי פעם אחד באיזה רעיון, במכון. כן? מה הפן הדתי של יום העצמאות? אז אמרתי לו, למה שיהיה פן דתי? למה בפסח יש פן דתי? אז הוא מסתכל עליי ככה. אמרתי לו, למה בפורים יש פן דתי? והתחלתי לעשות לו את כל החגים של השנה, אמרתי לו, איפה הפנדתי של כל זה? זאת אומרת לי, שבועות, מה זה לא פנדתי? קיבלנו את התואר? אמרתי לו, לא. זה עם ישראל, זה הלאום. קיבלנו תעודת זהות. זה נקרא תורה, תורה היא של האומה. אתם תרגמתם את זה לדתיות. אז פסח, פסח זה יום העצמאות הראשון. נהיינו חופשיים. שיגעתי אותו ככה על כל החגים. אז הוא אומר לי, אז אין, בכלל השאלה שלי לא עומדת. אמרתי לו, אתה אמרת. כן. אין דבר כזה. רק שאנחנו לא מבינים מה זה דתי. דתי זה פשוט שהקדוש ברוך הוא הביא לנו מסרים מהשמיים, בדמותה של התורה, בשביל האומה הישראלית. אבל כדי שהיא תחיה את זה, היא צריכה להיות עצמאית. וכדי לגלות את זה לעולם. אז מה דתי בזה? אז כמובן שזה מפחיד כשאני אומר את זה בצורה כזאת, כי אנשים אומרים, וואי, הוא רוצה לברוח מהתורה. לא, לא ולא. אני מחזיר את התורה לאומה, זהו. התורה שייכת ללאום, התורה שייכת לעם ישראל, אל תפריד ביניהם. ובגינדה, ולפי שמחיית עמלק תהיה ביהוד בניסן, ביד, לכן אור, לארבעה עשר. מה זה אור לארבעה עשר? לא. בלילה שלפני. זה דרשת חז"ל. קוראים לזה אור לארבעה עשר. זאת אומרת, בלילה שלפני, מה אנחנו עושים? בודקים את החמץ לאור הנר. נכון? מתי בודקים את החמץ? ב-13 בצאת הכוכבים. זה נקרא כבר אור לארבעה עשר. כמובן, אם לא עשית את זה, תעשה את זה ביום. אבל אור ל-14 זה הפירוש בגמרא.
זאת אומרת, זה ביום האחרון של השנה האחרונה.
יפה. זאת אומרת, לענייננו, מבחינה רעיונית, ביום האחרון של הגלות. ביום האחרון של החושך. רגע לפני האור. ולכן זה נקרא אור ל-14. בודקים את החמץ לאור הנר, ותשימו לב. לא רק שבודקים את החמץ, צריך לבדוק אותו לאור. עכשיו, אור לארבעה, בודקים לאור. לאיזה אור?
הנר.
הנר. מה זאת אומרת לאור הנר?
הנשמה
האלוהית.
הנשמה
הפנימית.
יפה מאוד.
איך אתה יכול לבדוק את החמץ? רק לאור הנר. ואנחנו למדנו מה זה ייחוד נר. אתם זוכרים? הוויה אקיה, הוויה אלוהים, הוויה אדנות. כלומר, אם אתה רוצה לבדוק את החמץ, אתה צריך לבדוק אותו בשלוש קומות. בקומה הפנימית שלך, השכל, בקומה הרגשית שלך, המידות, ובקומה המעשית שלך, המעשים. וכל זה בגמטריה נר. אם אתה לא עושה את זה לאור זה, אז בדיקת חמץ שלך זה סתם איזה מין פולחן. אתה מסתובב עם קערה, רק רוצה שזה ייגמר כבר, כי הזמן...
אבל בתכלס, אם אתה מבין את העניין הזה, אתה כולך באור.
כן.
כי אתה מבין שזה היום האחרון של השנה.
זה היום האחרון של הגלות שלך בחיים.
ואתה רואה את זה במידות שלך, בשכל שלך, במעשים שלך.
נכון, נכון. עכשיו, הבן איש חי אומר לנו, תיזהר בדבר הזה, למה? תמיד תיקח איתך כשאתה עושה בדיקת חמץ, מלח. תמיד, כערה של מלח.
כן.
אומר למה בן איש חי? כי יהיו לך מריבות. בזמן שאתה בודק את החמץ, אתה תהיה בעצבים שאתה לא תבין למה. למה? פשוט מאוד, כי עכשיו אתה מחסל את כל הרע לקראת הגאולה, והרע לא ייתן שיחסלו אותו בצורה כזאת פשוטה. אז הוא יילחם בך. איך הוא יילחם בך? הוא יעצבן אותך דרך הילדים, דרך האישה, דרך זה אתה תבקש ממישהו ללכת לשם, הוא יגיד לך לא רוצה, הנר שלך לא יעבוד, הפנה שלך, אשתך לא הלכה להחליף צוללות, אני יודע מה. הכל יבוא כדי לבלבל אותך, כדי שתיכנס לאיזה מצב של עצבים. ואז במקום לבדוק את החמץ לאור הנר, הוספת חמץ. אבל עשית את הפעולה, דתי. רשמת וי, לא רשמת כלום. זה סתם פולחן, אתה לא מבין את עומק הדבר. אתם יודעים כמה זמן זה לקח ביור חמץ אצל הרב שלי? 5 שעות. כן? מי שפה בודק חמץ ב10 דקות, כל שנה זה מתקצר, כן? אומר, מה יש כבר לבדוק? היא בדקה הכל כבר, הכל. 5 שעות, למה? כדי למצוא את החמץ שבעשר הספירות שלי, בכל הקומה. איפה החמץ שלי במוח? איפה החמץ שלי בחוכמה? איפה החמץ שלי בבינה? איפה החמץ שלי בחסד, בגבורה, בתפארת, בנצח, בעוד, ביסוד ובמלכות? אתם חושבים שזה ככה? כי המלאק הוא בחינת חמץ שצריך לבערו. זה לא משחקים, סתם. התורה היא... השחקן האמיתי של התורה זה אני. זה אתם. זה לא הדמויות שבתורה. ודא אור הנר דאי אורייתא ופיקודיה. זהו על ידי אור הנר שהוא התורה והמצוות. זה העניין, מה זה התורה והמצוות? זה הבחינה הפנימית, זה הפנימה היסודית. הבחינה היסודית בדבר הזה. כלומר, רק אם אתה מלא תורה, רק אם אתה בא עם אור של תורה, אתה יכול לבדוק חמץ. עם איזה אור תבדוק חמץ? אם אין לך תעודת זהות, אז אתה לא שכחת את הזהות שלך. אז איך תבדוק בלי זהות? הרגע, אם תלך בלי זהות, זה כמו סיפור של המרגל. אתה תשכח את הזהות שלך ותיפול לזהות חדשה. דהית מרבעון שנאמר בהם כי נר מצווה ותורה אור. אז אתה רוצה אור, ראית? אתה רוצה את האור של התורה. כן? רק איתה. אתה יכול לבדוק את החמץ. שעל ידי התורה והמצוות מבררים כל הבירורים ומעלים מן לגרום ייחוד זון שהתייחדו בייחוד השלים בביאת המשיח. צריך תורה חזקה, תורה פנימית, תורה שאתה קנית אותה. דעת קנית, מה חסרת? כן? בחוכמה התבררו. אם אין לך חוכמה אתה לא יכול לעשות בירורים. אז רק אם אתה בעצם לומד תורה ומפנים בתורה וקונה, רוכש את התורה הזאת ומתאמץ, אתה נוהג בחיים שלך תורה והגית בו כמו נהגת יומם ולילה. כן, מה אתה עושה כשאתה נוהג? אתה משתמש בהגה, נכון? בלי סוף. ימינה, שמאלה, ימינה, שמאלה, אפילו כשאתה ישר זה קצת רז. אם אתה לא עושה את זה עם התורה, זאת אומרת שאתה בעצם לא מנווט בין כל מיני מכשולים ואין לך 10 עיניים מכל הצדדים שלא אצלך מישהו, אתה לא נוהג. הנהיגה שלך זה מסוכן. אתה שותה, ואם שותי, לא נוהגים. בטט, כן?
זה העניין של עסק התורה. אומרים, מה זה לעסוק בתורה?
נכון, זה להגות, זה העניין של הגה, והגית בו יומם בלילה. אם אתה הוגה בצורה כזאת, אתה מחבר יום ולילה. זה העניין. ואז ימחה הקדוש ברוך הוא את זרע המלאק מן העולם. כלומר, הוא צריך במרכאות צריך, כי הוא בנה את המערכת בצורה כזאת, שהוא צריך אותך כביכול. שבזכות התורה שאתה כאן רוכש בעולם הזה, אתה מאפשר לקוד שבריחו, אתה הופך להיות שותף לחיסולו של המלאק, למחייתו של המלאק מן העולם. הוא מפרש נר בליבה, נר הוא בלב. דהיינו, נר היא המלכות, העומדת במקום הלב, שזה ירנפין. כן, אז עכשיו הוא אומר שהלב הוא בעצם המלכות שבלב. אור, זה כבר לא נר, זה כבר לא הנר, זה אור עכשיו. אור זה בעיינים, הוא אור העיניים. תשימו לב מה כתוב על פרשת ויחי. מה נסתם? עיניהם וליבם. מעניין. מתי נסתמים העיניים והלב? כשאיבדת בעצם את האור ואת הנר. מתי זה קורה דה פקטו? שיורדים למצרים. הכל סתום. ורבי נחמן מברסלב אומר שהמצרים זה לא מצרים. זה כל הארצות מחוץ לארץ הקודש. רק שהוא קורא לזה בשם כולל מצרים. אל תתבלבל. דהיינו, אור הוא זה אירנפי, שבניינו מהחסד הנקרא אור. כן, אז החסד הוא אור, ואחרי זה המלכות היא נר, אז החסד מאיר את המלכות שהיא נר, אז יש לך נר ואור. אבל כשאתה, יש לך נר ואור, איך אתה קורא לכל זה? אור. או נר, תלוי. אבל אתה לא רוצה נרות סתם בשביל החומר. אתה רוצה נרות בשביל האור. אין לי מה לעשות עם שעבה. חוץ מאשר לעטוף דם חוט. והם חמישה חסדים שכל אחד הוא שם הוויה. אז עכשיו, מה זה האור הזה? החסד זה חמישה חסדים. היסוד הפנימי שלו, כן, התכונה של זה, אם תפתח את הקופסה, אתה תמצא שם בפנים חמישה חסדים. זאת אומרת, חמש פעמים שם י' כבר. בסדר? וחמש פעמים הוויה, מספרם, קוף למד 130. כמספר עין, כמו עין. זאת אומרת, אם אתה רוצה לראות טוב, כי עין בעין יראו, אתה צריך חמישה חסדים. אתה צריך לפתוח את כל הקופסה עם כל החסדים. דאי הוא אור הנר, זה נקרא אור הנר. יש יישוב כזה קטן.
אור הנר ליד...
שדרות, שמה. בין אשדוד לשדרות.
ברור חיל ואור הנר.
דרך נתיבות.
כן, נתיבות, נכון. שזעיר אנפין הוא אור המאיר למלכות. שהיא הנר, אז זה אירנפין, התפקיד של זה להעיר. זה מה שצריך לעשות גבר בבית. הוא צריך להביא אור לבית. האישה נמצאת בחושך, שהרי המלכות כתוב דלת למיגר מכלום. אם אתה לא מביא אור לבית, אז יש בעיה. אז הבית שלך נמצא בחושך, ואחרי זה אתה בבומרנג מחזיר עליך, ואתה נמצא גם אתה בחושך, כי אתה לא מעיר. ואמר כי בדחילו ורחימו ביוטקה, בכוח יראה ואהבה. מה זה היראה ואהבה? הם סוד יוטקה. באמת, יראה ואהבה זה יוד והה של שם השם, שהם אבא ואמא, הדוחים את כל הקליפות. איך קראתי להם לפני רגע? עיניים ולב, אותו דבר. זה מוכין. מתערבין חשוכה וכדרותא מיניהו, מתעברין חשוכה וכדרותא מיניהו, רק אם יש את החוכמה ואת הבינה, אז כל החושך וכל השכחה, כל הקור, כל המדרגות החשוכות במציאות נעלמות. התעברו והתבטלו החושך והכדרות שהם הזון דקליפה. ודאי. מכוח הזון דקדושה. אז יש מלחמה של זון דקדושה בזון דקליפה. שקיבלו כוח מאבא ואמא לבטלם. ובגינדה, ובשביל זה כתוב כי יום נקם בלידי. כי בלב שזעיר אנפין מתגלים אורות דאבא ודאמא, שעל ידם יעשה הקדוש ברוך הוא נקמה בזון דקליפה. אז זה הופך להיות, כן, ללב. אתם זוכרים איך התחלנו את הקטע הזה? לליבי גיליתי. נכון? ולמי לא גיליתי? שכחתם? למי הקדוש ברוך הוא מגלה את הגאולה?
אלה שמאמינים, לא אלה של העיניים, לא של החמל.
כתוב לליבי גיליתי ולמי לא גיליתי?
עיניים, לא?
לפה. זה אותו דבר, זה הבחינה העליונה. זאת אומרת, זה פנימי, זה רק פנימי. כלומר, מי יכול לגלות את הגאולה? מי יכול לגלות את השלב הגאולי? מי שמבין את הגאולה בעומק, זה נקרא בליבי. אז זה הסוד שהעניין הזה שדיברנו עליו מההתחלה, שהוא בעצם עין בית של הצדיקים. נכון? כי ליבם זה 72 בגמטריה, ליבם. ולכן אומר הזוהר 36 צדיקים ו-36 צדיקים. ולאיבריי לא גיליתי. כן, כל האיברים. הפה, האוזניים, העיניים והכל.
כמו עם ישראל ביחס לאומות.
מה?
כמו עם ישראל ביחס לאומות. ליבי גיליתי ולאיבריי לא גיליתי.
נכון. בדיוק. זה עם ישראל שמגלה את זה והאומות לא. אבל עם ישראל צריך לגלות אחר כך. זה התפקיד השני שלו. אחרי שהוא בעצמו גילה. את זה אתם יכולים לשמור את הדפים שלכם. עכשיו אתם מבינים כמה פעמים בספר בראשית, כן? מופיעה המילה אלוהים, השם הזה. כמה פעמים? 32. זה הלב. זה נקרא למד בית אלוהים, שהעובדה בראשית. מעשה בראשית נעשה עם 32, באמצעות 32 שמות אלוהים. זה ההמשך שלנו עכשיו בזוהר, ועוד יש לדרוש את מילת בליבי. דה למד בית אלוהים דה עובדה דה בראשית. הנה. כלומר, בליבי, אומר הזוהר, זה 32 אלוהים שמופיעים במעשה בראשית, בעובדה דה בראשית. זה רמז הלמד בית שמות אלוהים הנזכרים במעשה בראשית. כלומר, מעשה בראשית נעשה דרך שם אלוהים. למה הוא לא נעשה דרך שם הוויה? זאת אומרת שאם הוא היה בשם הוויה, לא היינו, לא היה בריאה. לא היינו עוצים החוצה, זה היה נשאר בפנים.
הוא שלם.
אז יש ריחוק פה, כביכול. כאילו הקדוש ברוך הוא מתרחק מעצמותו. אז החלק החיצוני במרכאות הוא זה שמגלה. כמו שאצלי עכשיו יש לי מחשבה, זה החלק הפנימי, ואני מדבר בחלק חיצוני. אז אני מעביר רק מה שאני רוצה להעביר, אבל מבפנים שמרתי עוד הרבה דברים. אז להבדיל אלף הבדלות, אין סוף, הוא נשאר אין סוף. זה לא בגלל שאתם רואים את מעשה הבריאה, שאתם רואים את כל הקדוש ברוך הוא. אתם רואים רק את החלק שנקרא בורא. אבל הקדוש ברוך הוא לא רק בורא. כלומר, יש לו מקצוע אחד, יש לו מיליארדים של מיליארדים של מקצועות, והוא גילה לנו רק את מקצוע בורא. אבל זה לא הכל. לא להתבלבל. לכן, הם מפורטים בתיקוני זוהר, חדש, דף קופלמד ג' עמוד א' הוא בהוצאה שלנו בעין, והם כנגד כף ב' אותיות שמהם נעשים הכלים של הפרצופים. הפרצופים זה בעצם המכלול הספירות העליונות. אוקיי? יש ספירות ויש פרצופים. פרצופים זה כולל, ספירות זה פרטים. אוקיי? עכשיו, כדי שהפרצופים האלה יתגלו, מה צריך? צריך אותיות. כי האותיות הן מביאות, לא לשכוח. זה כמו טרמפ. האותיות משתמשים בהן כמו טרמפ. לפי צורת האות, ככה יורד האור. אוקיי? זה סימנים. הצורה של האותיות זה ציורים, כמו במחשב, כן? אייקונים. שמשתמשים בהם כדי להזרים מידע. אז זה נקרא שרוכבים עליהם. לכן המילה לרכב זה כף ב'. כלומר, אתה רוכב על האותיות. ולכן הם כנגד כ"ב אותיות שמהם נעשים הכלים של הפרצופים. הנה, אז האותיות אלו הם הכלים של הפרצופים. עכשיו, כמה ספירות יש בסך הכל? 10. אם 10 ספירות של הנפש זה זעיר אנפין שמאימה, אז יש לנו 22 פלוס 10, עוד פעם לב. אז מה זה הלב? זה בעצם 10 ספירות שמתלבשות ב-22 אותיות התורה. כל זה נקרא לב. ועשר האמירן דעינון יוד מן ליבי. אז זה כמו ליבי. אתם רואים שבליבי זה 10 אמירות, יוד, ולב, 22 אותיות, פלוס 10 ספירות. ועוד 10 מאמרות שהן נרמזות, כן, נרמזים באות יוד מן ליבי. אז במילה ליבי יש לנו הכל. יש לנו 10 ספירות, יש לנו 22 אותיות, ויש לנו יוד מאמרות שבהם נברא העולם. והם כנגד ה-10 ספירות של רוח וזעיר אנפין, שמאבא, הוא מפרש עוד ולב וסוד הלב, היי אי הוא לב, זהו לב שהוא סוד זעיר אנפין. למה קוראים לו לב? כי הוא בחזה, נכון? הוא פנימי, הוא פה. מי כנגד הלב? משה רבנו, נכון? משה, יעקב, יעקב בחוץ ומשה בפנים. אז זה אותו, אותה מדרגה, זה בחזה, בחלק הזה.
למה
משה לב? כי הוא תפארת, זה החלק האמצעי. זאת אומרת, איפה נמצאת התורה בעצם? פה. לכן קוראים לזה בצרפתית, לקש תורה. כן. סתם, זה בדיחות של צרפתית. זה עכשיו יצא.
יש לך את זה גם בעברית?
לא. איזה חידוש, איזה חידוש. אין, זה לא
השפעה
של
הספיק תורה,
אתה מבין?
זה לפעמים יוצאים מדברים ככה.
כן.
תורה נקראת.
נכון, תורה היא תפארת, נכון. דבן ההיר ההוא, דאיתם הרבה, שבו מאיר זה שנאמר בו, ותראה אותו, כי טוב הוא. הנה, אתם רואים? ברוך שכיוונתי. אמרתי לכם, זה משה. זאת אומרת שהעניין פה, אמא שלו, כלומר, מי זאת אמא שלו לצורך העניין עכשיו? זה כבר לא אמא אמיתית, אלא ביתיה, נכון? ותראה אותו, כי טוב הוא. מה זאת אומרת ותראה אותו כי טוב הוא? ביתיה לפי זה, מה היא? היא בת של יודקה. ביתיה. אז אם היא בת של יודקה, מי היא? רבקה. כלומר, היא מאותה קומה של משה. זאת אומרת שאם היא מסוגלת לראות שהוא טוב, זאת אומרת שהיא מאותה קומה. לכן היא מסוגלת לראות מאותה קומה. היא יכולה לזהות את זה. אם לא, היא לא הייתה לך, זה היה מעולם אחר. לכן הקדוש ברוך הוא זיווג זיווג, שאפילו האישה הזאת שנקראת ביתיה, כן, שלכאורה היא לא שייכת למשה, מבחינה מערכתית פנימית היא כן שייכת. ולכן זה סוד הלב. היי הוא לב, זהו לב שהוא סוד זעיר אנפין, דבן ההיר ההוא דהתמרבה. ולכן, עכשיו אתם מבינים את דרשת חז"ל, כשהיא פתחה את הטבע, מה היא ראתה? נתמלה כל החדר אורה, אור. אז למה? הנה, שנאמר בו, ותראה אותו כי טוב הוא, כי הוא אור.
זה ביור, לא בחדר.
מה?
זה ביור, לא בחדר.
לא, כתוב, נתמלה כל החדר אורה.
זה בלידה של
הנאמר.
זה בלידה. כן,
כן, כן.
היא ראתה אותו כי טוב.
נכון, נכון. דבן ההיר, ההוא דהתמרבה, שבו מאיר זה שנאמר בו, ותראה אותו כי טוב הוא. והיינו משה שמקבל הערה מן החסדים של זעיר אנפין. אז מאיפה הוא מאיר משה? מאותו אור, הנר. כלומר, מהחסד של זעיר אנפין, כלומר חמישה חסדים. קוף למד. כן, כמה זה בגמטריה קוף למד?
130.
ומה זה 130? סיני. לא רק עין מקודם, אלא גם סיני זה 130. משה קיבל תורה מקל. מזה. מקוף למד, מחמישה חסדים, כלומר מסיני. אז מה זה סיני? חמישה חסדים. זהו. ומה עושים החסדים? מכניסים להיריון, נכון? הרי מה יש בטיפת הזרע? חמישה חסדים, לכן האישה נכנסת להיריון. לפני זה היא כלי, בנויה מהגבורות. ובביאה השנייה מעבירים לה חסדים. מה קרה לעולם כשהקדוש ברוך הוא בעצם גילה חמישה חסדים? התנפח, זה נקרא הר סיני, הוא הפך להיות הריון. ובזה הכוח, עכשיו מי היסוד? הרי צריך שיסוד ייכנס.
ישראל.
משה רבנו. הוא משמש יסוד. ובהרחבה, עם ישראל ביחס לאומות. כלומר, אנחנו יסודו של קודשא בריחו. מפחיד. כן? אז זה מה שכתוב. אני לא ממציא כלום. לכן כולם, ועמך כולם, צדיקים. כי אנחנו כולנו שבירת היסוד. אבל ועמך, לא לשכוח. העם הוא צדיק.
לא הפרט.
בפרטים צריך להגיע לקומה של העם. ולכן אומר עלינו הרב קוק, הלוואי ונגיע לצל של כנסת ישראל. באופן פרטי. ולכן איך הוא היה חותם? עבד לעם קדוש. אני כל החיים שלי, אומר הרב, אני רק חושב להיות עבד לעם הגדול הזה. הלוואי ואני אגיע לצל של הקרסול שלו.
ואם אין לנו את הבניין הזה, אנחנו מקבלים את השינה.
יפה. זה נקרא סייפה וסיפרה.
ספרה וסייפה.
ספרה וסייפה. ובזה הכוח יגאל את ישראל, כי הוא יהיה המשיח. עכשיו, אם אתה מדבר על המשיח, בעצם אתה מדבר על מי?
משה.
על גילוי, חמישה חסדים. על משה. ולכן כל עוד והמשיח לא בא ומגלה חמישה חסדים, שזה בעצם כל התפרצות החסד בעולם, אז זה לא משיח. אז הוא יהיה משיח. משה הוא המשיח. רק בסגנון חדש. בהופעה חדשה. לפי הדור. ובכוח זעיר אנפין, שהוא בחינת התורה שבכתב, עתיד להתגליה קודשא בריחו למשה באורייתא בגלותא בתראה. כלומר, אותו דבר, מה שקרה בהר סיני וכו', יהיה בזמן האחרון, בגלות האחרונה. זאת אומרת, עתיד הקדוש ברוך הוא להתגלות למשה, בגלות האחרון, בזכות שמרבים בו בלימוד התורה. עכשיו, אז מה הרווחנו מהגאולה הראשונה לבין הגאולה האחרונה? הרי אם זה אותו דבר, אז בשביל מה פעמיים? לא ייתכן שזה אותו דבר, נכון? הקדוש ברוך הוא לא סתם עושה פעמיים אותו דבר. אז מה החידוש יהיה בגאולה האחרונה? שזה יהיה כבר תורת הסוד, שזה כבר יהיה חסידות, כבר יהיה תורת סודות התורה. ולכן אם לא מגלים את התורה הזאת בדורנו, אז כאילו מונעים מתן תורה ששייך לדור. ואם אתה עושה את זה חז ושלום, אתה הופך להיות בעצם מחבל נגד המשיח. זה מילים פשוטות. מי שלא לומד היום קבלה וחסידות, הוא נגד ביאת המשיח. הוא חס ושלום דוחה את ביאת המשיח. כי הקדוש ברוך הוא מתגלה כמו בהר סיני, מחדש. כגבנה דפור קנה קדמה, כמו שהיה בגאולה הראשונה, שזה היה תורה שבכתב, עכשיו זה בתורה שבעל פה, ובפנימיות. דהיינו בגאולת מצרים, דהית מרבה שנאמר במשה וירא מלאך י' כ' ו' כאליו בלבת אש. שם זה היה בלבת אש. הוא מפרש בקדמיתה, בתחילה, קודם מתן תורה נתגלה אליו הקדוש ברוך הוא בלבת אש דנבואה, שהוא מכוח המלכות. ובגלותה בתראה, אחר שנגאל מגלות האחרון, שכבר לומדים את התורה, תהיה ההתגלות בלבש את באורייתא בכוח לבטא של התורה שהוא בזעיר אנפין. אתם מבינים? תורה יותר פנימית. הרי התורה הראשונה, מה קיבלנו? תורה שבכתב. לכן זה היה במדבר, זה נקרא בלבט אש. ואומר הזוהר, עכשיו אנחנו נקבל תורה שהיא
בזעיר
אנפין. ואיך נקרא זעיר אנפין? עץ חיים היא למחזיקים בה. בסדר? אז לא למנוע את התורה הזאת. כי מה זה שהקדוש ברוך הוא ירד ונתן תורה למשה? פשוט מאוד, הוא לימד אותו את התורה הזאת. כלומר, בדור, באותו זמן, התחילו לדבר. אז איך זה יהיה היום? אותו דבר. צדיקים, חכמים, תלמידי חכמים יתחילו לדבר תורה כזאת. ומי שמבין את סוד הגאולה ומדבר עליה ועוסק בה. דרך אגב, אם רב לא מדבר על גאולה, אל תלכו לשיעורים שלו. הבבא סאלי עליו השלום, כל החיים שלו דיבר רק על גאולה. וכל החסידים, כל הרבנים הגדולים, זה העניין, כי זה בראשית בר אלוהים, ורוח אלוהים מרחפת על פני המים, זה רוחו של מלך המשיח. אין נושא אחר. ובגלל שאנחנו לא מספיק עוסקים בנושא הזה, אנחנו חז ושלום דוחים אותו. כי כשאתה מדבר על מישהו, מה אתה מעורר בך? געגועים, אהבה. אז צריך לדבר על הנושא הזה. הוא מפרש את מילת בלבד. מה זה שהוא מתגלה אליו בלבד? בלבד אש. מעניין. ואמר, ודה בת מן בראשית. כלומר, מאיפה באתי? בלבד אש. זאת אומרת, אני כמעט בראשית. נכון? בינתיים יש לי פה בת אש. כלומר, במילה בראשית יש בת של האש. כלומר, מה נשאר לי? רש ויוד. בסדר? 210. נשים אותם בצד. זאת אומרת, ואותיות בת מן בלבת הם אותיות בת מן מילת בראשית, והיא כמו בת עין. מה זה בת עין? הבחינל, הדבר האמצעי, זאת אומרת, התוכן, שהיא נקודה שחורה של העין, שהיא כאין אות יוד. יפה? זאת אומרת, אם היא בת של יוד, אז יש לי כבר היוד הזאת, אני יכול כבר להכניס אותה. דהי כלילה מעשר אמירן, שהיא כלולה מעשר המאמרות, שהן כנגד עשר ספירות, דאבא. ולמד בית אלוהים, דעובדה דבראשית, ואותיות בעל, מין בלבת, כן, כי הרי בלבת אין רק בת, יש בית למד. הם למד בית, שמות אלוהים הנזכרים במעשה בראשית, והם באימא. רוצה לומר שעשר ספירות דאבא ממתיקות את למד בית אלוהים דאימא. איך קוראים לאימא בתורת הקבלה באותיות אחרות? רש. כן. זה נקרא רש מילים. לכן הרש גם כן נכנסת, אז יש לי בראשית. ואמר עוד, כי מה שאמרנו, כי בת כלילה מעשר אמירן, בת כלולה מעשר המאמרות, שהם סוד עשר ספירות דאבא. הרי מי בנה את הבת? האבא, אבא יסד ברטה, נכון? אז אם יש לי בת שהיא כלולה מעשר אמירות, מעשר מאמרות, הם סוד עשר ספירות דאבא. הנרמזות במילת בת של בראשית, אז המילה בת של בראשית, מי עשה אותה? החוכמה. נכון שנקראת ראשית. ראשית חוכמה. היא בת עין וכמה. היא בת עין שהיא נקודה קטנה שחורה, כן אות יוד, הרומזת על אבא. כלומר, בשם יוד כבב, כן? היוד זה אבא, זה חוכמה. שהשגתו נעלמה ושחורה לתחתונים. אנחנו לא מבינים את זה, אז הוא מופיע כמו נקודה. יש יותר גבוה מזה, זה קוצו של יוד. אבל בינתיים אפילו היוד, מבחינתנו זה נקודה, ונקודה בעולם הזה מה זה? אין סופיות. זה הכל, הכל אפשרי עם נקודה. כי אתה שם את העץ שלך על הנייר, אתה מתחיל בנקודה, נכון? אתה יכול לעשות מה שאתה רוצה, מה אני הולך לעשות עכשיו? אתם לא יודעים. אני יכול לעשות הכל, קו, עיגול, אני יודע מה צורה, ציור, עוד. אז כל פעם שאני מניח את העץ על הקלף, אני כבר באבא. בסדר? כשאני מתחיל לכתוב, אני כבר באימא. כשיש שכל למה שאני כותב, אני בזעיר אנפין. וכשיש בעצם בניין שהופך אותי למציאות אחרת כי שלחתי את זה למישהו, זה כבר מלכות. דאית מרבה שנאמר בה שחורה אני. אז על מי נאמר שחורה אני ונבה? על אותה נקודה. על מי זה? אבא. אז אבא אומר, אל תראוני שאני שחחורת. זה פשוט כדי לרדת למקומות התחתונים שנקראים, לא, שמש. ששזפת נהיה שמש, זה ירנפי. כלומר, אני ירדתי מהקומה שלי, אני בחוכמה ובינה. ירדתי לקומה התחתונה, שזה שמש. אז מי בעצם שיזף אותי? השמש. אני נעשיתי שחורה כדי שזה יתגלה קצת. אחרי זה ירד למלכות. ומי שלא מבין את זה, בני אמי ניחרו בי. סמוני
נותרה.
בחוץ, הם לא מבינים. לכן שחורה אני, אגב שאני בסוד נקודה שחורה של אות יול, ונבה, מה זה ונבה?
בנות ירושלים.
אז בנבה, כן?
נבה זה יפה, זה בית המקדש.
יפה.
בנות ירושלים.
אז מי זאת ונבה? אני שחורה, אבל אני נבה. נבה זה...
אותה מלכות.
נאה. כן? אבל אני בעצמי נאה ושלמה בעשר ספירות. אז מי אומר, מי מדבר? החוכמה. נכון? אז החוכמה מדברת. לכן היא מדברת בלשון נקבה. שחורה אני, החוכמה, ונבה. אבל אני יפה. מאיפה אני יפה? למה נעשיתי יפה? מה המשך? מבנות ירושלים. בגלל שיש לי בנות למטה, בגלל שיש בנות ירושלים, בגלל שיש עם ישראל למטה, אז החוכמה האלוהית יכולה להופיע, אז היא יפה. ובנהיר אור, ובכוח עשר ספירות של אבא, מאיר זה ירנפין וחסדים הנקראים אור. הנה? אז זה הכוח של העשר ספירות. וזה ירנפין מאיר בעשר ספירות האלה. הדאו דכתיב, זה שכתוב בתורה אור. כלומר, תורה היא בחינת אור. כי זה ירנפין נקרא תורה שבכתב, שבנינו על ידי אור החסדים. אז כל התורה שבכתב, זעירנפין, סליחה, שבניינו על ידי אור החסדים. כל התורה שבכתב זה זעירנפין. ואמר עוד כי למד בית אלוהים בהנהיר מצווה. ולמד בית אלוהים של מעשה בראשית שהם סוד הגבורות. עכשיו זה הגבורות, אמרנו שיש חסדים, אבל יש גם גבורות. זה 32 הופעת שם אלוהים. בנהיר מצווה, בלמד בית, אלוהים של מעשה בראשית, שהם סוד הגבורות, בהם מאירה המצווה, שהיא המלכות שעיקר בניינה מהגבורות. בסדר, אז צריך 32 כאלה. כמה זה 32 כפול 86? עשו. הרי יש לי 32 אלוהים. לא יודע, אני פשוט 2752. טוב, צריך לבדוק מה קורה בשם הזה. כנראה שיש לזה סוד.
נזח מלכות.
איך? חפשו. 2752, הוא אמר זך מלכות. כי 27 זה זך ומלכות 52 שם בן. אבל פה 2700, יש כנראה משהו בזה. זה לא סתם שיש 32 אלוהים. אני אנסה לבדוק את זה. דאית מרבה שנאמר במלכות, נר השם נשמת אדם. שמלכות הנקראת נר נמשכת נשמת אדם. כלומר, כל הנשמות נמשכות מאיפה? מהמלכות. נכון? אבל איפה, מאיזה מלכות אנחנו מדברים עכשיו? של איזה עולם? עולם האצילות. עכשיו, אם זה עולם האצילות, ממה בנוי עולם האצילות? מה יש בפעם הראשונה בעולם האצילות? שלא מופיע לפני. ספירות, נכון? זה אותיות. אין לפני זה. זאת אומרת, מאיפה אנחנו יוצאים בעצם?
ספירות ואותיות.
ספירות ואותיות, נכון? זאת אומרת שלפי האותיות יש לי בעצם אני מציאות. לכן כשמרימים ספר תורה, אני מסתכל על מי? על אבא שלי, על אמא שלי. מי זה לצורך העניין? האותיות. אז אני מסתכל בעצם למי שנותן לי חיים בפנים, גם אם יש לי אבא ואמא. אבל פה זה אבא ואמא פנימיים יותר. אז זה אותיות. עכשיו קוראים לי יואל, אז אני הולך להסתכל על היוד. כלומר שורש נשמתי, קיבלתי את הכוחות שלי מהאות יוד. עכשיו תשימו לב, כשאני לומד תורה, ויש הרבה יהודים כשאני לומד, כמעט בכל מילה יש יוד, מה אני מקבל?
ההערה של היוד.
יפה. כלומר, מה אני עושה? אני מחיה את עצמי עוד יותר. אז העסק בתורה הוא מפגיש אותי כל הזמן עם השורשים הפנימיים של הנשמה שלי.
אתה מוזרים לעצמך.
נכון. מה? צדיקים אין הרבה? יש. לא צריך הרבה, צריך 36. בכל העולם. בסדר? זה חשוב. חוץ מזה שצדיק זה שילוב. אז יש לך יוד.
למה 36 ולא 72?
36 אמרנו בארץ ישראל, ב-36.
אבל אחרי ההתפלגות.
אחרי ההתפלגות.
אבל אמרו לחזור מן הסתם.
נכון, נכון, נכון. מה אתה אומר, הם חזרו או לא?
אתה אחד, מה זה שם אחד אתה?
זה שיש עדיין יהודים בחול, מראה שהם עדיין שם.
לא, דווקא הרב יואל יגיד שהם צריכים להיות כאן, זה שהם שם
בעיה של החבר'ה. זה השיעור הקודם שהם חזרו, והיהודים בחוץ לארץ הם בהפקר. זה נאמר בשיעור הקודם פה. האור נמשך לאור, עצם האור הוא מושך.
מורי ורבי, מורי ורבי, התלמיד של רבי יוסף חי הכהן, רבי דוד חי הכהן, הנזיר, כן, הנזיר, מקובל אלוהי, כן, אומר שהיום אין יותר השגחה אמיתית על יהודים בחוץ לארץ. כך הוא אומר.
אז מה יש כן?
מרחוק, כאילו מסתכל על ארץ ישראל ורואה קצת שיש פה מישהו. רק כדי להמחיש את זה. מה זה אומר? שאומר שבעצם הם נמצאים בסכנה גדולה. ושצריך ממש להכיש את העניין הזה, שעל זה צריך לתת את הדעת. כן, עבדכם הנאמן נכנס לעמותה, שאני לא יודע איך נכנסתי לשם בכלל. כאילו, שלח לי קורות חיים, שלח לי זה, שלח לי זה, שלח לי זה, שלח לי זה.
נשאבת.
בסוף שלחו לי מכתב, תחתום. כן. תפסו אותי שם, עם הרב שרקי, עם הרב צוקרמן, עם הרב לא יודע מה, שלושה זה, ונעשיתי כאילו אחראי על הכסף של העולים מצרפת. לא הבנתי איך אני עושה זה, אמרתי לה, אבל אין לי זמן. תדאג, רק פעם בשנה תבוא, תעשה חתימות איתנו, אנחנו זה עמותה, וזה וזה וזה. רק להעלות את היהודים מכל העולם, כן? לא רק מצרפת, לארץ ישראל. אז בעזרת השם, נעשה ונצליח.
אמן.
ממש להכיש את העניין הזה. טוב, אז אתם רואים איך כל הדבר הזה בעצם מתרקם לאט לאט, נרקם ככה. אז הקדוש ברוך הוא, זה הבניין שלו. אז הבת מילה בת, וכלולה מ-10 ספירות, וכל הבניין הזה, זה אימא. לכן, הספירות של אבא ממתיקות את למד בית אלוהים של אימא. אבא צריך למתק את אימא. כל הזמן, כל הזמן זה עבודה של מקצוע. מה אתה עושה בחיים? ממתק.
או הפוך.
או הפוך? מה זה הפוך?
ממליח.
זה אסור.
בסדר.
זה הפונקציה שלו.
דבר יש לו צד שני. אם אתה לא מתק.
בסדר, אבל זה העבודה שלו. זה למתק. מה לעשות?
בהצלחה.
כן.
אם אתה לא רוצה בירו חמץ, אתה ממלא את החמץ.
אתה חייב למתק. כי אתה צריך להשפיע חסדים. זה מה שצריך לעשות הזכר בעולם הזה. להשפיע חסדים. אני לא מדבר רק על האישה, כן? אני מדבר בחיים.
כל מקום.
כל מקום.
המלך והסוכר דומים.
נכון.
אתה רוצה לי מהתק עגבניה בסה מלח?
נכון. זה כבר הוא קולינרי. היה קוליבלי עכשיו. קוליבלי. ואמר עוד, כי מה שאמרנו, כי בת כלילה מעשר אמירן, בת כלולה מעשרה מאמרות, שהן סוד עשר ספירות דאבא, הנרמזות במילת בת של בראשית.
נפל לך.
מה? כאן חסד, נכון? כאן חסר מאמר גדול, והוא נקפס בתיקוני זוהר חדש. אוקיי. אז בואו נדלג על זה.
ושם מפרט.
פשוט שם מפרט את עשרה מאמרות של החוכמה, ואת למד בית אלוהים של הבינה, שהם גם כן שורש החוכמה, נכון? ואמר, ואחר כך חוזר לדרוש בכללות שניהם, העולה לשם מבית. שבו שבעה שמות של אנה בכוח, וכן יש שם רמזים בסוד טעמי התורה, דרושים רבים לענייני הגאולה הקרובה. כי יום נקם בליבי וכו' וכו'. כלומר, הזוהר בעצם בתיקון שלנו, תיקון כף א', שהוא תיקון מאוד מאוד ארוך. אתם רואים כמה זמן אנחנו נמצאים בו, ועוד לא סיימנו בכלל. אז הוא עוסק הרבה 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 בגאולה ובכל העניינים של הגאולה. ואחר המאמר של הזוהר חדש, שמסיים בפסוק ולא ייכנף עוד מורך.
למה זה לא מופיע?
מה? כי יש מקומות חסרים, לא מצאנו את כל הזוהר.
אבל הוא אומר, נתפס. חסר כאן, אבל נתפס בסדר, שם.
אז, אז, אז עשו כל מיני חיבורים, הרי זה לא הופיע כספר. זה חלקים, חלקים, חלקים שחיברו אחר כך. הוא לא כתב לנו ספר, הוא כתב, פשוט כתב. כמו הרב קוק, הוא לא כתב ספר אורות. כן, הוא אז, כתב.
אז זה כמו כל המחלוקות, מי ערך ומי אסף ומי
יעשם. בסדר, אנחנו יודעים מי ערך. מי שרוצה להאמין אחרת, יאמין.
לא, אנחנו יודעים מי ערך, אנחנו יודעים רק מה הוא לא ערך.
בסדר, אז זה מה שיש לנו. זה מה שקיבל. אתה מאמין שיש משגיח?
אבל אני אומר, הוא כותב שהוא יודע שיש
לו לא צריך. מה שצריך להתגלות עד היום זה מה שהתגלה. מה, אני צריך לאכול את עצמי?
אבל הוא יודע איפה זה, אבל
למה
הוא
לא מכסים בספר?
בספר שלו אין את זה.
לא חשוב.
למה? יש לך תיקוני זוהר חדש. ויש תיקוני זוהר. תיקוני זוהר חדש זה ספר אחר. תיקוני זוהר ספר אחר.
הכל בסדר, הכל נמצא, אנחנו נעבור בעזרת השם על כל הדברים לאט לאט. כתוב ולא ייכנף עוד מורך, ומה ההמשך?
בימיך.
לא.
זה מה שאמרת.
מה ההמשך? יפה, והיו עיניך רואות את מורך. זה ההמשך של הפסוק. ולא ייכנף עוד מורך. מה זה ולא ייכנף עוד מורך? מי יכול להסביר לי את זה בעברית?
שהמורה לא יהיה מכוסה.
יפה. שהמורה כבר לא יהיה מכוסה, כלומר, מה הוא יעשה?
יגלה.
כלומר, יש פה בעצם נבואה שהמורים של התורה, הרבנים של סוף הגלות, מה הם יעשו? הם יגלו, יתחילו לגלות. כלומר, לא יהיה עוד כנף, לא יהיה עוד משהו שמכסה. והיו עיניך רואות את מוריך, אתה תראה את המורה. העיניים שלך, החוכמה שלך תראה. נכון, נכון. אז במאמר הזה, והיינו, וגטפוי דשכינתם, גטפוי זה הכנפיים של השכינה, כנפי השכינה דאצילות, אינון הם סוד כיסוי דם, חיה ועוף. אתם יודעים שכששוחטים, חייבים מצווה לחסות את הדם. יש אפילו ברכה על כיסוי הדם. רוצה לומר, הם מחסות על הנפשות הנקראות חיה ועוף. אמרנו שיש כמה מיני נשמות בעולם הזה. כל אחד הוא מקומה אחרת. אתם זוכרים את השיעור של רבי חיים ויטל בספר החזיונות של רבי חיים ויטל? הוא מספר על מקום בגן עדן שבו הוא רואה כמה קומות, ובכל קומה מהלכים דמויות אחרות מהלכות. פעם הוא רואה קומה שלמה, כולם ברווזים. ככה הוא מדבר, אחרי זה הוא רואה איזה מין קומה עם חור, והוא עולה בסולם, רואה שם דמויות אחרות, חיות אחרות, אבזים. אחרי זה הוא עולה, עד שהוא מגיע לבני אדם. אז הוא מסביר שם שיש בעצם קומות, קומות, קומות בגן עדן, ומי שלמד רק משנה בעולם, אז הוא כמו אבז. ורק מי שלמד תורת הסוד הוא כמו בן אדם שם. ככה הוא אומר. בלי נדר פעם אני אביא לכם את הזה, זה נקרא ספר החזיונות. זה לא סתם חלומות. הוא מסביר לנו שזה ככה עובד. בסדר? אז זה נקרא חיה ועוף. כלומר, יש כל מיני מדרגות בדמויות נשמתיות, שהן בסוד דם, כמו שכתוב, כי הדם הוא הנפש, ואלו הנפשות הן מעולם היצירה, תשמים לב, זה נשמות שבאות מעולם היצירה, מבחינת מלאך מתת, שהן הנפשות הנקראות חיה ועוד, ויש שם אחיזה לקליפות. למה? כי בעולם היצירה זה חציו טוב, חציו רע. אז יש אחיזה לקליפות לאותם נפשות, לאותם נשמות. במילים אחרות, אם מישהו נמצא מאותה נפש והוא נמצא בעולם הזה, כל הזמן יש לו נטיות קליפול. כל הזמן הוא בתוך זה מנסים לתפוס אותו קליפות והוא רד והוא בורע, כל החיים שלו זה ככה. בסוד עץ הדת, טוב ורע. לכן כנפי השכינה מכסות עליהם להגן עליהם מן הקליפות. אז מה עושה שם השכינה? מעולם האצילות, מעולם הבריאה, היא מורידה את הכנפיים ומכסה עליהם בעולם היצירה, כדי שלא יהיה יותר מדי אחיזה לחיצונים עליהם. ומכסה עליי הוא ברכימו, שהשכינה מכסה עליהם בכוח אלו הצדיקים שמקיימים את המצוות באהבה. עכשיו, איך הוא עושה את זה הקדוש ברוך הוא? הוא משתמש, מי זה הכנפיים האלה? צדיקים בעולם הזה,
אמרים.
שכל הזמן הם מלמדים תורה ומקיימים מצוות, אבל איך הם עושים את זה? באהבה.
המצוות עצמן שעשו את
המצוות. נכון. זאת אומרת, מה קורה פה? בעצם מי זה הכנפיים האלה? המצוות. זה אותם הצדיקים המקיימים את המצוות באהבה. נהנה? לכן
כוח אלו הצדיקים שמקיימים את המצוות באהבה.
נכון.
המצוות עצמם הם אלה שמכסות. רק איזה מצוות שעשו אותם באהבה?
לא.
השכינה מכסה עליהם.
השכינה מכסה עליהם בכוח הצדיקים שמקיימים.
שמורידים את
השכינה. שמורידים את ה...
יפה.
זה לא שכינה,
זה כוח של הצדיק.
אבל מה זה הכנפיים?
זה המצוות.
השכינה.
לא.
אם הצדיק לא עושה את המצוות.
לא, זה לא המצוות וזה לא הצדיק.
השכינה
שמופיע בעולם הזה דרך זה שהמצוות נעשות באהבה על ידי הצדיק. אז זה מכלול כזה. וכד מחסה עליו ברחימו דאהבה, וכשהשכינה מחסה עליהם באהבה, אז מי תופנה לא שלטה עליו. אז מי המבול, כן, תופנה זה המבול, הרומזים על הקליפות אינם יכולים לשלוט עליהם.
רק באהבה.
רק באהבה.
באהבה זה ירדות.
זה הרבה דברים. כלומר, כל פעם שאתה עושה מצווה, אם אתה עושה אותה בגלל שאתה צריך לעשות, כי מה אני אעשה? התרגלתי ואני צריך. או שאתה שמח לעשות את זה בפנים. אתה עושה את זה מאהבה, בריבוי של אהבה, בריבוי של תשוקה. אתה כאילו, תדמיין, בוא נראה אם אתה עושה את אותה, כשאתה הולך לעשות משהו שאתה כן אוהב, לאכול, אתה עושה את זה באותה עוצמה. בוא נגיד ככה. מכוח החסדים שהיא ממשכת עליהם. הוא מפרש עוד מים רבים דמי תופנה. אז המים רבים של המבול, כן? שהם מים הזדונים, לא יוכלו לחסות, לחבות את האהבה דישראל באבוהון דבשמיה. כלומר, כל המים הרבים, מים רבים, אתם בשיר השירים, נכון? מים רבים לא, כן, יוכלו לחבות את האהבה, ונהרות לא ישטפו. כלומר, שום מים זדונים, שום מים עקורים, שום מים של הקליפות לא יוכלו לחבות את האהבה של ישראל ביחס לקדוש ברוך לאבא שבשמיים. כי כשעושים מצוות מאהבת השם, הם ממשיכים חסדים עליונים שלא יכלו הקליפות לחבות את אהבתם לאביהם שבשמיים. כלומר, אם כבר עושים מצווה, תעשה אותה באהבה. כמובן שגם אם אתה לא תעשה באהבה, יש מדרגה. אבל הדבר הגדול זה לעשות את זה באהבה.
זה מין חיבור יהיה לך אם לא תעשה באהבה. זה,
נכון, יש חיבורים אחרים.
נכון, אבל כשאתה עושה באהבה...
נכון. והוא זימנה, קרסה יהיה על ארבע חבל, באותו הזמן של ביאת המשיח, הכיסא, דהיינו, הבינה, שהיא כיסא לאבא, תשרה על ארבע חיות. זאת אומרת שכשהגאולה תתגלה, היא תתגלה בסוד כיסא, שיש לו ארבע רגליים, וגם זנף קטן, כן? וארבע רגליים זה ארבע חיות בעצם. לא להסתכל על כיסא כמו כיסא, זה פשוט ארבע רגליים שהם דמות ארבע חיות, שהם חסד, גבורה, תפארת ומלכות. כלומר, הגאולה יורדת ויושבת, מתיישבת על חסד, גבורה, תפארת ומלכות. זה ארבע רגליים של הכיסא. בסדר?
למה
מה? כי מה זה חיות? חיות זה לא... זה חיות, זה מדרגות של חיים, מנגנוני חיים.
אבל באמת, למה זה תופס פנים של חיות?
בגלל שבעולם שלנו זה מתורגם ככה. אבל זה לא שזה אומר זה. גם יוסף הוא אומרים שזה שור, אז מה, יוסף זה שור? במצרים הפכו את הדברים חס ושלום למציאות כזאת. אנחנו יודעים שזה כוח. אם אנחנו אומרים יהודה גור אריה, זה לא שיהודה הוא אריה. אם אני אקח למשל בעולם הזה, בעולם החיות, דמות, אז זה מה שהכי דומה לו. עכשיו, מה אני לוקח? לא לוקח את האריה, אני לוקח את הדמויות של האריה. מה יש לאריה? הוא אמיץ, הוא גיבור, וכו' וכו' וכו'. כוח. זה מה שזה אומר. הוא מסמל כוח. אז לא ליפול חז ושלום לכל מיני מדרגות של עבודה זרה. זה מה שאסור חז ושלום. אסור לנו לצייר דברים כאלה. שהם בסוד ארבע חיות הקודש. זה נקרא חיות הקודש. יום אחד כשהגעתי לכפר, הרב גרודנר אמר לי, כל החיים שלי לא הבנתי מה זה חיות הקודש, עד שנכנסתי לבית ספר בכפר. וראיתי את הילדים. ודאי הוא, ועל זה רומז הטעם, שופר הולך, כן, שבינה... הנקראת שופר, היא הולכת לשרות על זעיר אנפין. והטעם רביע רומז על מרובה שהבינה רובצת על ארבע חיות, חסד, גבורה, תפארת, מלכות. כלומר, תמיד אנחנו חוזרים על, אתם רואים שיש ריבוע ועיגול.
זעיר אנפין.
נכון, אבל תמיד זה נמצא. למה אנשים נמשכים היום בהמונים, במיליונים לכדורגל? כי מנסים להכניס עיגול בתוך ריבוע. אני לא צוחק. זה בתורת הקבלה. רק שזה מופיע בכדורגל כאילו דבר חיצוני כזה. אבל יש משיכה למשהו. בסדר? לחבר עיגולים ויושר.
מי שלא מסייף מקבל מלבן.
והטעם, כן? דרגה. רומז בשיט דרגין שהבינה תשרה בשש מדרגות. דהיינו, בכל הוו קצוות איזה אירנפין, פה, 1, 2, 3, 4, 5, 6. כל זה, זה בעצם כל העולם שלנו. המילה בראשית, זה המפתח של הכל.
אוו קצוות, אבל זה חסד,
נכון, נכון. דהינון, שכנגדם הם שש מעלות לכיסא, שהם וו קצוות דבריאה. אז יש שש מעלות לכיסא. אבל הכיסא יש לו ארבע רגליים, שזה חסד, גבורה, תפארת, נצח. סליחה, חסד, גבורה, תפארת, מלכות. כלומר, זה עיר אנפין ומלכות, אפשר לומר. אברהם, יצחק, יעקב ורחל. ויש בעצם קומות בפנים. כמה קומות יש? שש מעלות לכיסא. במילים אחרות זה כיסא כזה, אם הייתי צריך לצייר אותו.
זה אבב קצוות.
בסדר? וזה אבב קצוות למטה. סליחה, זה השש, ופה יש ארבע רגליים שהם בעצם החיות. עכשיו, בשביל מה צריך כל זה?
בכל קומה וקומה יש לך משהו.
הרי מי יושב על הכיסא הזה? הבינה, נכון? הבינה זה הכיסא, החוכמה יושבת על זה, נכון? זה נקרא דמות אדם. על הכיסא. עכשיו, למה זה יושב על כיסא כזה, מרופד עם שש שכבות? כן, זה בתוך, אני סתם ציירתי את זה ככה, זה כאילו להמחיש לכם. זה אומר שבעצם, עצם הישיבה על הכיסא, זה רצון להתגלות על כל המדרגות האלה, התחתונות, של העולם שלנו. זה נקרא לשבת. כשהקדוש ברוך הוא יושב, זה גילוי שלו. זה ביטוי לגילוי. קום מכיסא דין ושב על כיסא רחמים. כלומר, תתגלה. בהוא זימנה באותו הזמן של ביאת המשיח, יאמר הקדוש ברוך הוא לישראל, הוא יבקש מאיתנו, וזה עכשיו, רבותיי, עשה לי מטעמים כאשר אהבתי. לך תעשה לי עכשיו, כל התוכניות בטלוויזיה, זה רק אוכל. כן? אז עכשיו, מה זה אומר? שאנחנו בחוץ, לא בטלוויזיה, בחוץ צריכים לעסוק בזה. זאת אומרת, יש משהו בעולם שקשור למאכלים עכשיו.
למה?
כי המאכל זה הדבר הכי פנימי שיכול להיות. זה המצווה הראשונה שאדם קיבל. לאכול. מכל עץ הגן, אכול תוכל. ומה זה לאכול? זה להפנים רעיון. אינטגרי. זאת אומרת, אני לוקח רעיון ואני בולע אותו. לכן הכל נקרא אכילה, גם זיווג נקרא אכילה. ולכן העולם שלנו היום, הקדוש ברוך הוא מבקש מאיתנו עכשיו להכין לו אוכל טעים. אבל לא במטבח, אלא בסלט שלנו שאנחנו עושים במטבח התורני שלנו. תעשה לי מטעמים, תלמד בצורה שמה? שהקדוש ברוך הוא כאשר אהבתי. ומה זה כאשר אהבתי?
תתן לי לעצמך טעם, תאהב את מה שאתה עושה.
יפה, אבל מה זה אהבה? תורת חסד. לכן נאמר, ותורת חסד על לשונה.
לפי ההליכות בטח.
זאת אומרת, איזה תורה הקדוש ברוך הוא רוצה שנלמד לפני, באותו זמן של ביאת המשיח? תורת חסד. ומה זה תורת חסד? תורת הסוד. כך אומרים לנו חכמים. בסדר? לכן כאשר אהבתי, הוא מפרש, אז מי מבקש את זה? יצחק, נכון? מיעקב או מיסב. נכון? הוא מבקש. מי שיביא לו את זה, הוא יקבל את הברכות. עכשיו הזוהר מגלה לנו, אנחנו לומדים. ברוך השם. זה כאילו עכשיו, מי מגלה לנו את זה? רבקה. אתם מבינים? הזוהר הזה עכשיו זה רבקה. היא אומרת לי, עכשיו רבקה, לנו, שמעתי שהקדוש ברוך הוא מבקש...
מטעמים.
מטעמים. לך מהר. הם לא יודעים את זה עכשיו עדיין. לך אתה, תתחפש, תעשה מה שאתה רוצה. לך תעשה לי, אני אעשה לך. בוא נעשה משהו ביחד. כלומר, המלכות, רבקה, מבקשת מעם ישראל. עכשיו בוא נעשה איזה מין מטבח. מולקולרי?
יעקב.
כן, משהו מיוחד. יפה מאוד. כלומר, יש לנו בדיוק את מה שאנחנו צריכים ללמוד. מעניין. כלומר, אם אני הולך לראות מה הוא הכין לו...
תסרו שולח לסבר.
יפה.
אני יכול לראות לו בדיוק מה
אתה
צריך, אני יודע בדיוק מה
הוא אוהב. אני איתו כל הזמן. אני יודע בדיוק מה הוא אוהב.
אבל היא קלטה את זה כי היא בינה.
מה זה אומר מבחינתי? שאם אני לומד מה יעקב הכין לאבא שלו, ביחד עם רבקה, זה המטעמים ששייכים לתורה שאני צריך ללמוד בדור הזה. כאלה פלאות. רוצה לומר, על ידי קיום המצוות התבררו הניצוצים קדישים. זה נקרא הבירור. מה הוא עשה לו? מה עשיו הביא לו?
צייד.
איזה צייד?
גזל.
כלב הוא הביא לו.
כן, ככה כתוב.
כלב. הוא הרג כלב? כמו התמונות של ימח שמם וזכרם, אתם רואים, תולים כלבים ומרביצים להם. באכזריות. אתם לא מבינים מה הולך בפייסבוק הזה, זה השם ירחם. אני לא יודע בכלל אם מותר לי להיכנס לדברים האלה.
כל כך הנפש.
וכל כך קלקול של זוועה אנושית. רוצה לומר, על ידי קיום המצוות התבררו הניצוצים קדישים. ותתרבה הקדושה העליונה. אז אנחנו צריכים עכשיו להכין מאכלים חדשים. ולא מפיקודים דלא תעשה. ולא כעוברים, כן, על מצוות לא תעשה. דהוא אקריב לממנה דעשיו, שאותו מקריב הממונה של עשיו, שהוא סמך מם המביא לפני הקדוש ברוך הוא, שישראל עברו על מצוות לא תעשה. כלומר, מה הוא עושה? באותו זמן שעם ישראל יכין מאכלים לקדוש ברוך הוא לפני הגאולה, מה יעשה עשיו? ילשין על עם ישראל ויגיד שאנחנו עושים רק שטויות ועבירות. כמו היום. מה עושים עורכות? רק מדברות עלינו רע. הנה. כלומר, ההצבעות נגד עם ישראל, זה כאילו הם הולכים להגיד למי? לקדוש ברוך הוא, תראה מה שעם ישראל לא עושה. ואנחנו מתפללים למינים ולמלשינים, אל תהי תקווה. ולמה הם עושים את זה? לקט רגע בהון לישראל. הם רוצים לקט רגע על עם ישראל, כי הם מרגישים בתת מודע שהגיע הזמן הגאולה שלמה. ולכן עם ישראל היום עושה מאכלים טובים. לא להתבלבל רבותיי, אל תיפלו למלכודת הזאת. כי הרבה 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 מעם ישראל נופלים למלכודת והולכים כאילו זה נכון. שוברים שתיקה וכל מיני שטויות. אסור ליפול למלכודת הזאת. תאמינו שאנחנו בצדקת הדרך, אנחנו משתדלים הרבה. גם האנשים שהם לא במרכאות שומרי תורה ומצוות, משתדלים, כי הם אוהבים את עם ישראל.
הם עושים את המצוות מהלב.
נכון. נכון. אז צריך להיזהר לא לקטרג על עם ישראל בדור הזה. השבוע הלכתי לראות את התלמיד שלי היקר, שהבן שלו מסכן, קטעו לו את הרגל בגלל הפיגוע. כן? תלמיד ממכון מאיר. והוא אומר לי, אתה לא מבין, יש לי רק משפט אחד שחוזר לי כל הזמן בראש, שלמדתי איתך, הוא אומר לי, במכון. אז אמרתי לו, איזה משפט? הוא אומר לי, והמשכילים יזהירו כזור הרקיע, ומצדיקי הרבים ככוכבים. מי שמרבה להצדיק את עם ישראל, כך הוא אומר לי. ילד שהבן שלו יש לו חצי רגל. הוא אומר לי, אני רק מצדיק את עם ישראל. אני עוד יותר באמונה, עוד יותר באהבת השם, עוד יותר בכוח. פשוט צדיקים, אי אפשר להבין את זה. אז היו עיתונאים, אז הוא אומר לי, מה אני אגיד לעיתונאים? אמרתי לו, תגיד להם רק דבר אחד. אנחנו פה אוהבים את עם ישראל, אנחנו באחדות אחת אוהבים את העם שלנו, גם מי שלא דומה לי. אני צריך להתחבר אליו ולהשפיע ולהראות לו, וגם הוא יראה לי דברים שחסרים לי. אז הוא אומר לי, זה מה שאני הולך לעשות, ובאמת כל העיתונאים ככה הוא מדבר איתם. אז מה עושים האומות בינתיים? לקטרג חז ושלום בשבילם על ישראל ולעורר עליהם דינים. זה מה שהם עושים. כל ההצבעות, כל מה שאתם רואים, כל החרמות
וכו'.
אבל על זה לא מדברים בתקשורת, אבל על החתונה לא מפסיקים לדבר בתקשורת.
זה בטח, כי זה המתנחלים, זה משהו אחר. בתוך כל זה יש, האמת שיש דברים לומר, אבל לא צריך להגזים. זה לא נקי, נקי, נקי. כי האנשים האלה, אין להם שום דבר. הם לא מאמינים בכלום. ואני מכיר, אני יודע גם מי זה הרב שלהם. כמה מרבותיהם, שפשוט מפקירים אותם ולא נותנים להם שום יחס לכלום, אין להם יחס לכלום, לא למדינה, הם לא מקבלים מאף אחד. אם לא יבוא הקדוש ברוך הוא בעצמו לעולם הזה, אני מאף אחד לא מקבל. אתה לא יכול לחיות בצורה כזאת, כי אין דבר כזה, המלך המשיח הוא יהיה בן אדם. גם אם זה גילוי של הקדוש ברוך הוא. ולכן חס ושלום אתה גדל בפראיות כזאת, שאתה אין לך לא דין ולא דיין. נכון, 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 יש הרבה אנשים שהתאכזבו מכל מיני דברים, אני מבין, אני יודע, אני מכיר אותם, זה לא שאני שונא אותם,
בהפך. פרח אחד אתה לוקח אותם,
מלאך אחד אחד.
אני יודע, אבל צריך לדעת איך... הבעיה זה שהם היום מחוברים למדרגות לא נכונות של לימוד. טוב, עזרת השם הקדוש ברוך הוא יעזור לכולנו לעשות תשובה שלמה. בגיני הוא איתמר בשבילם נאמר ואת עשיו שנאתי. כלומר, הקדוש ברוך הוא מרגיע אותנו, אל תדאגו, הם יכולים לבוא ולקטרק כמה שהם ירצו. אני שונא את עשיו. לפי שהקדוש ברוך הוא שונא את מי שמקטרג על הבדל שלו. זה העניין ואת עשיו שנאתי. זה לא סתם, אני שונא את עשיו. אני שונא את מי שמקטרג. והוא ראש המקטרגים. כמובן שאסור לנו לפתח בתוכנו בחינות עשוויות כאלה. ולהיות מצדיקי עם ישראל תמיד. נעבור לאותיות.
על כל פנים. נעבור לאותיות, על כל פנים, פנים ואותיות. זה
שיעור.
אשתי היקרה, ותבוא הברכה.
אני קורא בקיצור ובמהירות מה שכבר למדנו אחרי שבאו התוכנים של ההוויות לגבולה.
זה בדרך, רגוע.
נערכו המשקלים אלו כנגד אלו. בינתיים אני חוזר על מה שכבר למדנו. מציאות המשפט הגומל גמול של מידה במידה. זאת אומרת הגימל זה גמול. בא והתגלה. זאת אומרת, אחרי האלף והבית, יש לנו בעצם את הגמול, את האיזון. ג' תמיד רומז על איזון, על נקודה שלישית, על מדרגה שלישית, על מדרגה שבעצם מאזנת בין חסד לגבורה. גם יתאר שאלו אשר היו כיונקים משדי האם, קשורים אל היסוד המחיה בראשית ההתגלות של כל היש, זה נקרא בעצם שהם צריכים להיגמל עכשיו, כמו גימל. בהתחלה הם היו כמו תינוקות, עכשיו צריכים להיגמל.
זה
האיזון? זה האיזון. הגמילה זה האיזון. זה הגעה לאיזון, ולכן לא צריך כבר יותר לנוק מהדדים. דרך אגב, כשהאימא מניקה, היא מניקה משניהם. היא מתחילה בשמאל, וצריכה לסיים בימין. אומרים לנו חכמים, החלב בצד שמאל הוא לא באותו טעם. הוא יותר מה? וצריך לסיים במתוק. אז החלב שיוצא מצד ימין של האמא הוא מתוק יותר, כדי שהטעם האחרון של התינוק יהיה מתוק. ולכן, ברגע שהוא יונק משמאל וימין, הוא בעצם יונק מתפארת, זה כמו אמצע. אז לכן יגיע הזמן שהוא נגמל מהחלב, הוא כבר לא צריך. נגמלו ונעשו עומדים בתוכן מיוחד לעצמם, עכשיו הוא ילד עצמאי. לכן הוא מתגלל, מתגדלים בתוכיותם על ידי תנועתם העצמית, כלומר הוא קיבל עצמאות. המכוונת להיות מקבלים את הופעת ההשפעה ההווייתית ממקור החיים הראשיים. במילים פשוטות, הוא עכשיו מסוגל לקבל ישירות את מה שהוא היה צריך לקבל מהקומה העליונה של אמא. עכשיו הוא יכול לקבל את זה ישירות, זאת אומרת שהוא בעצם עכשיו עצמאי ומסוגל לקבל מוחים. אז מה זה א' ומתקדמו? זה כמו חוכמה ובינה. א' זה חוכמה, ב' זה בינה, עכשיו הוא בדעת, הוא ג' לכן הוא גמול, נגמל, ויגמל. ממרומים מעילוי הדרגות עד תחתיתם ירדו המצויים. העולם שלנו מגלה מהקומה הראשונה העליונה של המציאות עד הקומה התחתונה, כל המציאות שלנו מלאה במדרגות, מדרגות, מדרגות של מצויים. בדומם, בצומח, בחי ובמדבר. יש לנו מלא 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 מדרגות של מציאות. כפי תיאור החלק של הצורה הוווית שבאות. הגימל, אתם זוכרים, בנויה מוו ומנקודה קטנה. כלומר, וו ורגל. אז הרגל הזאת היא קודם כל הוו, כלומר, הבית, כשהיא מעבירה את האנרגיה שלה מימין לשמאל, היא פוגשת קודם כל במסך הדק הזה. אז זה המסך של הדק, שנקרא שש בגמטריה, כי זה וו.
גם ההבדל ביניהם הוא וו.
נכון. תמיד ההבדל בין שתי אותיות זה וו. בסדר? כלומר, אפילו הרווח הלבן בין שתי אותיות בספר תורה, הוא רווח שאפשר לכתוב בוו. כלומר, אפשר להכניס וו בתוך בין שתי אותיות. ובשפלות התחתיתית, במקום אשר יצערו ויחשיכו העניינים המודרכים במידתם היותר מצומצמה, יחל הריבוי המספרי בצורתו המוגבלה, בצורה שעתיד להראות ריבויים שאין מקורם אחדותי ניכר בהם, בגילוי והערה. מה זה אומר? זה אומר אחרי שהבית העבירה לוו הזאת, הוו יכולה עכשיו להתחיל מחדש, מה? כמו אות יוד קטנה, בשביל הבחינות הבאות. זאת אומרת, מתחילים מערכת חדשה מהקומה שקיבלה. זאת אומרת, איפה הגג עכשיו של המציאות? כאן. ומפה מתחילים מערכת חדשה. במילים פשוטות, כל קומה הופכת להיות בעצם כמו אבא לקומה הבאה. עקב הגימל שבתואר היוד. אז לכן, העקב של הגימל היא דומה ליוד, כאילו התחלה חדשה, הרי הכל מתחיל ביוד ברעיון. אז עכשיו הרעיון מתחדש רק בקומה תחתונה יותר, בצמצום יותר גדול. כי העניין שלנו זה להגיע לאן? עד הכי נמוך שיכול להיות. זה נקרא תו. שמגע דק מחבר אותו אל החלק התחתיתי של הוו. טוב, מה הקשר בין היוד הזאת לבין הרגל של הוו? פה. מגע דק. כלום, אני ציירתי את זה אפילו יותר מדי עווה. בכתב, בספר תורה זה ככה. כלומר, יש פה רק שפיץ אחד שמחבר ביניהם. נקודה אחת של הלחמה. ולכן, זה מה שמחבר אותו אל החלק התחתיתי של הוו. התיאור אשר להתפשטות של הצורה הגשמית שבבעלי חיים הרגילים. אז למה זה דומה? לגמל. לבעל חי רגיל, שבעצם הוא גם כן, הרגל שלו הולכת ומתפשטת כדי להתקדם. זה התפשטות. המבטאת במראה הגמל. או הגימל, זה אותו דבר. גימל זה גמל. כלומר, התכונה שלו זה לגמול, לתת. בגלל שהוא בעצמו נגמל. אז אנחנו אומרים גומל חסדים טובים. זאת אומרת, הגימל הוא גימל, הוא אות של איזון שמצד אחד נגמלה ומצד אחד גומלת.
אפשר להגיד שיש ביהוד הזאת חידוש, כי באלף היהודים הם בצורה כאילו אופקית,
כן.
פה היהוד היא בצורה אנכית.
יכול להיות. כן, אני לא יודע בדיוק איך כותבים את היהוד הזאת, כי לא למדתי אם היה דני או היה מסביר לנו בדיוק, אבל איך היא בנויה, אבל יכול להיות שזה נכון. אז ציור הכבדות הגשמית והכמות העבה. אז מה זה אומר? בכל זאת יש פה, אתם רואים שיש משקל פה. יש כמו איזה מין, כן, משהו שמוריד כלפי מטה, שנותן איזה מין מעמד לגימל. זה נקרא הכבדות הגשמית והכמות העבה. לכן זה מופיע בצורה כזאת. מוצאה פה או פה מקום להתאר. כלומר, זה הביטוי שלה. פה היא מתוארת. פה היא הגימל מתחילה לומר את מה שיש לה לומר בעצם. עד עכשיו היא הייתה רק וב החיבור בין מה שהיה לבין מה שיהיה. אבל איפה זה מתחיל להתבטא? בחלק השמאלי שלה. תשימו לב, יש סוד. כל פעם החלק השמאלי הוא בעצם החלק כאן למטה. זה שהולך עוד יותר קדימה ויורד לאותיות הבאות. כי ירידת ההדרגות הן הגורמות להתגלות החומרית. כלומר, ככל שאנחנו נרד באותיות, ככה יופיע יותר ויותר חומריות, יותר ויותר גשמיות. גניזת האיכות, עכשיו, באותו זמן, מה נגנז? האיכות. בגלל שגדלה הכמות,
גשמיות.
אז האיכות נגנזת. ככה זה עובד. אז לכן, גניזת האיכות היא הגורמת להתגלות הכמות. שלוש צורות לפני הסוף. שקיעת האורה מציירת את המחשכים. אז פה אני יכול עכשיו בעצם לדבר על צמצום. למה צמצמתי את האור? כדי שיהיה מקובל לקומות התחתונות. מצד אחד, השקיעה של האורה מציירת את המחשכים. זאת אומרת שכשאני משקיע בכוונה את האור, אני אומר לשמש בעצם לרדת. למה אני רוצה שהשמש לא תהיה יותר מדי חזקה? כי בשמש החזקה אני לא מצליח לראות את הנואנסים של הדברים. האור יותר מדי חזק. אז אני צריך בעצם להוריד את הווליום של האור, כדי להתחיל לראות את כל החדות שבכל דבר ודבר. זה כמו בטלוויזיה, אם אתה שם את זה על בהיר מדי, או על המחשב, אתה כבר לא רואה כלום. אז אתה צריך לעשות איזה מידה של חושך, ואז נראה אם נראים לך כל התנועות היפות.
לשחק עם הקונטרסט.
כן, לשחק עם העניין הזה, נכון. אז זה נקרא שקיעת האורה, היא מציירת את המחשכים. והגרעון מביא את התוספת. מצד שני יש גרעון, כי אתה מוריד קצת אור. אז מה אתה צריך להוסיף כדי להשלים את החסר?
להבליט.
כמות. בגלל שהורדת איכות, אתה חייב להוסיף כמות. ולכן, בכל דבר, כשיש לך איכות בדרך כלל זה לא הרבה. נכון? הדברים האיכותיים, לא רואים אותם הרבה. הם לא בכל המקומות. דברים איכותיים הם ממש, גם אם מוכרים לך יעלום, כן, יש איזה חבר שפתח חנות של שעונים, בכל החנות, כל החנות, יש חמישה שעונים בחלון ראווה. אין יותר מזה. אבל כל שעון זה שני בתים. כן, במחיר. והוא מוכר. אחד לחודש בערך. מספיק לו.
אבל יש שום סודר.
זה משהו מיוחד מאוד. אני אומר לכם, חמישה שעונים, אין יותר מזה.
מי שקונה הוא מיוחד מאוד.
עכשיו, אם אתה רוצה אחרי זה ללכת למקום שמוכרים שעונים, אתה הולך לאיזה דוכן שם באמצע מלכה, יש לך 200 אלף שעונים, כן? כמו המשחקים האלה שאתה מרים אותם, 20 שקל, הכל זרוק, כן? אותו דבר. אז אותו דבר פה, הורדת באיכות, אתה חייב עכשיו להוסיף כמות. דרך אגב, מה זה הכמות? הריבוי. הרי הגמטריה הולכת וגדלה.
אבל הוא כותב שכל המוסיף גורע.
נכון, נכון. אנחנו רוצים לגרוע.
הוא גורע מהאיכות.
אנחנו רוצים לגרוע כדי שזה יגיע למקומות התחתונות. שכל המוסיף גורע. זה בדיוק העניין. אנחנו רוצים לעשות את זה כדי שהאור יגיע למקומות הכי הכי תחתונות של המציאות. אם לא, אז היינו נשארים עם איזה אות אחת שוויצרית, א', שעושה ככה לכולם, לא מסתכלת על אף אחד בגובה העיניים, וזהו, לא. אני רוצה שזה ירד עד התו.
אז מה הנר הראשון או הנר האחרון? מה את העליון?
אז א' היא גם אלף, לא נשכח.
חנוכה,
נר אלף. בסדר? אז זה אותו דבר. אז בחנוכה אין נר ראשון ונר אחרון. האמת זה תמיד רק נר אחד שאתה מדליק. זה הנר של אותו יום. רק אתה מלווה אליו את שאר הנרות. בסדר? לא לשכוח את זה. הברכה שאתה מברך הוא על הנר האחד של היום. זהו.
אז למה אתה רוצה שהחיינו כל יום?
יפה. למה לא עושים שהחיינו כל יום? תשובה? כי זה המשכה. אם זה היה שונה, וזה היה בעצם חג בפני עצמו, או מדרגה בפני עצמה, מנוטלת, מנותקת מן השאר, לא היית עושה. למתי, למשל, מתי לא עושים שהחיינו גם כן?
בעומר.
למה לא עושים שהחיינו בעומר? בכלל. הרי בספירת העומר, בברכה הראשונה, ברוך אתה, היום, יום אחד לעומר, לפני שאני אומר יום אחד, הייתי צריך לומר שהחיינו וקיימנו. בגלל שזה שייך לפסח. זה לא בפני עצמו. אין לו מציאות בפני עצמה. זה האור שהיה בפסח שנעלם וחוזר עכשיו. בסדר? אז הירידה, כלומר, ההלכה היא חייבת להיות קשורה לקבלה. ורק מי שמבין את זה, הוא מבין מתי. כלומר, אם ישאלו אותך שאלה ואתה לא יודע את הדברים האלה, אני סתם עכשיו מוציא לך קלף. תגיד לי, אומרים בברכת שהחיינו בעומר? הוא אומר, שכחתי, כי אתה סתם למדת הלכה. אבל אם אתה מבין את היסוד הפנימי של זה, אי אפשר להגיד שהחיינו, למה? כי זה לא כלול, זה לא בפני עצמו, זה שייך לזה. הירידה הזאת מביאה היא גם כן את ההבטאה. שם לב? הביטוי.
ביטוי.
כלומר, אותה ירידה מביאה גם כן מצד שני, זה המעידך גיסה, היא מביאה את הביטוי מה שאין המחשבה הברורה מרשה את התגלותה והתגלותה. זאת אומרת, אם היית צריך לבטא את כל זה באלף הראשונה, לא היית מצליח. הרי איפה נמצאות כל האותיות? באלף. כן או לא?
כן.
הרי איך אני כותב אלף? אלף, למד, פה. אז אני כותב את האלף אלף למד פה, ואת הלמד למד מן דלת, ואת הפה פה, או פה אלף. אז אני כותב את האלף אלף למד פה, ואת הלמד למד מן דלת, ואת המן הרם, ואת הלמד ואת המם ואת הדלת. זהו, יש לי הכל גמור. זאת אומרת, האלף, אם אני מתחיל לפרט אותה, יש לי את כל האותיות, רק לא ראית. בעיה שלך, כי אתה רואה רק מה שנותנים לך. תתחיל לפתוח, 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 תראה שזה סוף. אין סוף. אז גה, כן, גי עומק. הגה, גי של המל, גי, מל. גי זה העומק, כמו גי, דבר עמוק.
גיא.
ומל זה הדיבור, נכון? אז גי, מל, זה בעצם דיבור עמוק. כאין החשמל. מה זה החשמל? פעם שותק, פעם מדבר. וגם כשהוא שותק הוא מדבר, אבל בצורה אחרת שאתה לא שומע. הוא מדבר דרך השקט.
הוא בגיא. הוא בגיא.
אז זה העניין. אז זה נקרא גיא ומל. כלומר, אתה מתחיל את המילה לממל, או למלל, כן, על ידי הכוח הזה של הגיא מל. עיתים חשות, עיתים ממללות.
כוח ממלא.
וזה העניין של הגימל. זאת אומרת, הכוח מצד אחד להיות הגילוי, כי זה אותו גילוי גם, של האלף והבית, מצד שני, קומה חדשה, כאילו מערכת חדשה שממנה והלאה, זה עולם חדש. למה? כי האמת הכל כבר מסוכם באלף ובבית. האלף זה האחדות, הבית זה הריבוי. זהו, נגמר. אתה לא צריך יותר מזה. אחת, דיבר אלוהים, שתיים, זו שמענו. אז מה אני עושה עכשיו עם הגימל? אני חייב להתחיל מערכת חדשה בקומה נמוכה יותר. ואז זה יתפשט יותר ויותר וירד ירד ויתגשם יתגשם עד שהילדים והמקומות הנמוכים ביותר בעולם הזה יקבלו גם כן השפעה. שבת שלום.
אמן.